ערב טוב רועי, מה נשמע?
ערב טוב, נועם, בסדר גמור, קצת מתרגש אפילו לקראת הפרק של היום. איך
בדיוק.
אתה?
בסדר, התגלחת, הכנת את בגדי החג לקראת האורח שיש לנו?
זהו, אני כבר מוכן במיטב מחלצותיי, אורח מאוד מאוד מיוחד.
כן, אז אנחנו היום מארחים לפרק מספר 5 בפודקאסט את לא אחר מגיא מצקין, מנכ"ל איגוד הקשתות בישראל. קצת ככה רקע על גיא. אז קודם כל, גיא הוא כאמור מנכ"ל איגוד הקשתות בשנים האחרונות. לפני כן הוא היה גם קשת מצטיין, הוא השיג את הקריטריון האולימפי לאולימפיאדת לונדון 2012, לא נשלח לאותה אולימפיאדה. אנחנו לא ניכנס לסיפור הזה כדי להתמקד בהווה. לאחר מכן הוא אימן את איתי שני באולימפיאדה בטוקיו 2020, מונה למנכ"ל איגוד הקשתות, ואם אני רגע אצא ככה מההצגה הכרונולוגית, אני אגיד שאותי, ואני חושב שגם רועי תסכים איתי, מה שבעיקר חיבר לענף הזה, זה לא שאנחנו גדלנו עליו, אני חושב שזה הניהול של גיא, המקצועיות, גם בהתוויית האסטרטגיה, בעצם לקחת את הענף קדימה בישראל, וגם ביישום של האסטרטגיה הזאת ביום יום, אותי מאוד מאוד הרשימה, ואלה בדיוק הדברים שגורמים לי להתחבר לענפים חדשים. והניהול של גיא, שהוא גם מאוד מקצועי, וגם מאוד מאוד כנה, ובשקיפות מאוד גבוהה, לי זה פשוט מה שעושה לי כיף לעקוב אחרי הענף, אז אני מאוד מאוד שמח לארח אותך גיא היום. איך אהבת את ההצגה?
תקשיב, אומה זו מה שנקרא, שומעים לא רואים אותי, כי הסמקתי חצי מההצגה שלכם, רק למען הסדר הטוב, אני מרגיש כאילו שזה הפך להיות עליי, ומאוד חשוב לי לשקף שזה בסדר, ואפשר לדבר הרבה על הניהול וכו', אבל זה ענף שלם שנרתם למשימה, זה הרבה יותר אנשים מאשר רק אני, כל מי שעוזר בניהול, כל מי שעוזר באימון, כל מי שמנהל את המועדונים ביום יום, זה רחוק מלהיות אירוע סביבי, חלילה. חשוב לי לשקף את זה להתחלה, ועכשיו אפשר להתחיל.
בסדר גמור. אז אנחנו לפיד, הפודקאסט האולימפי של אתר קהילת ספורט, פרק 5, מתחילים.
טוב, אז ברוכים הבאים לפרק החמישי. כמו שכבר התחלנו להגיד, היום אנחנו מדברים על ענף הקשתות, ענף שהוא מאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות, כמו שנועם כבר התחיל להגיד קודם, עם ניהול מקצועי במיוחד, עם קשתים שצומחים מלמטה, שבאמת מגיעים להישגים שאולי היו נראים לנו דמיוניים לפני 5, בטח לפני 10-15 שנים. אז איך אנחנו מתחילים קודם כל מבחינת מבחינת הקשתות שיש לנו עכשיו? קודם כל יש לנו את קשת הריקה והקשת האולימפית העיקרית, קשת אולי הכי נפוצה היום בעולם, הכי בולטת. יש לנו את קשת הקומפאונד שעכשיו תעשה הופעת בכורה בלוס אנג'לס 28, קשת שכבר קיימת קרוב 30 שנה, אפילו קצת יותר, גם הולכת יד ביד עם הריקה בכל התחרויות הגדולות, אליפויות אירופה, עולם, כל מה שאפשר לחכות, ולדעתי זה היה רק עניין של זמן עד שיכנס קומפאונד. עוד קשת שלישית, זה הברבור, שגם היא מזכירה לדעתי במבנה שלה קצת את הריקרב, בלי כוונות ומעצבים, ועוד שתי קשתות שקצת פחות בולטות היום בעולם, יש לנו את הקשת המסורתית ואת הלונגבור. מבחינת התחרויות עצמן, גם במשחקים האולימפיים, בקשתות זה עונת אאוטדור, עונה שבה בעצם אנחנו יורים בחוץ, בשדה עצמו. בחודשי החורף יש לנו את עונת האינדור, ולצד זה קיימים כל מיני מקצים של ירי שדה, ירי תלת מימד, קצת פחות נפוצים. כמו שכבר התחלתי להגיד, ריקרב הייתה הקשת האולימפית עד עכשיו, רק ב-28 אנחנו נראה לראשונה הופעה של הקומפאונד. הקומפאונד נכנס הפעם במתכונת של מיקס בלבד. כלומר, גבר ואישה, קשת וקשתית, מתחרים ביחד, ויהיו ככל הנראה 12 צמדים כאלה באולימפיאדה הקרובה. אם אנחנו מסתכלים על הקווטות, מספר הקווטות נשאר אותו דבר גם לאחר הוספה של הקומפאונד, אנחנו נראה למעשה הפחתה מכמות הקווטות שמגיעות לריקאב. בריקאב, כמו שאנחנו יודעים, יש לנו מקצים אישיים של גברים ונשים, מקצים קבוצתיים ומקצי המיקס. ותקן אותי אם אני טועה גיא, ההפחתה אמורה להיות בעיקר מהקווטות הקבוצתיות בשביל להכניס את הקומפאונד.
כן, אתם צודקים, הכל לפי מה שנקרא פרסומים זרים. אני קצת, אני קשה לי לקיים, שנקרא דיון על ההשלכות, כמובן אפשר לדבר על מה שנתון להיום ומה שאנחנו יודעים, אבל רק בינואר שנה הבאה אמור להיות מפורסם מסמך הקווטות הרשמי שמפרט כמה בכל מקצוע, איך משיגים, מה החלוקה היבשתית וכדומה, ורק אחרי זה נראה לי שבאמת יהיה אפשר באמת לדון בה ולהבין את ה... נגיד עצם זה שאנחנו מדברים על ההפחתה, אתה צודק ב-100%, יהיה הפחתה כרגע ממה שמדווח של 4 קווטות קבוצתיות, כלומר 12 כרטיסים בסך הכל יעברו מהריקר, ואז במקום 12 מקצים, 12, סליחה, 12 קבוצות בריקר, יהיו לך 8, וה-12 מקומות שמתפנים יעברו לקומפאונד. זה כרגע הדיון. הסיבה שאני גם נזהר זה שכבר היה לנו, היה כבר פרסום לפני שנה, שכבר רשמי הקומפאונד לא נכנס ללוס אנג'לס, ואז כמובן שהיה את הפרסום שזה כן נכנס. לכן עד שאני אראה את המסמך הזה, אני לוקח הכל ברבון מוגבל. כן, אנחנו כמובן יכולים לדון במה שכבר פורסם, כי זה כבר כן כנראה הכיוון.
גם הנושא של ה-12 צמדים בקומפאונד זה משהו שהוא לא רשמי?
כן, שוב, הכל רשמי נכון להיום לפרסומים, אבל זה יהפוך להיות רשמי חלוט וחתום ברגע שיצא המסמך בינואר. שוב, כרגע נכון לעכשיו, באמת יש סיכוי לא מבוטל שבאמת זה הסופי, יהיה 12 בקומפאונד, זה יורד 12 מהריקרב ב4 קבוצתיים, כנראה שזה יהיה הכיוון. ועדיין, בינואר אנחנו נדע את זה בוודאות.
אוקיי, מה שבטוח יהיה זה שהריקרב הוא עדיין תהיה הקשת הדומיננטית, המובילה יותר, וסך הכל יהיו שם, יהיה 5 מדליות אולימפיות, 5 תחרויות בריקר, ואמרנו אישי גברים נשים, קבוצתי נשים גברים והמיקס, והקומפאונד ייכנס רק ב-28, רק כתחרות בודדת של מיקס. כמובן עם הרבה פחות קווטות, המספרים המדויקים ציין רואי, וזה ייסגר רשמית בשנה הבאה.
נכון, ואני רק אוסיף פה שאני לטעמי זה מה שנקרא רגל בדלת, הרבה מאוד זמן. אגב, בסוף האבסורד הוא שזה לא שהוועד האולימפי הבינלאומי חסם את כניסת הקומפאונד, זה בכלל היה איגוד הקשתות הבינלאומי, שכן בפעם הראשונה שהגישו בקשה ל-IOC שהקומפאונד יהיה אולימפי, היה ללוס אנג'לס, וכמובן זה פוליטיקה מאחורי הקלעים וכולי, אבל בסוף, בפעם הראשונה שאנחנו ביקשנו כענף את הקומפאונד, אז זה אושר, ואני להערכתי זה הרגל בדלת, וגם האישי בהנחה, וכמובן שהאיבנט יהיה מוצלח עכשיו באולימפיאדה, כמו שאנחנו מקווים שהוא יהיה כקשתות בדרך כלל. זה לא אתלטיקה, זה לא השחייה, אבל בהחלט מהענפים הקטנים יותר או מהענפים הנצפים יותר. אם זה יהיה ככה גם עם הקומפאונד, אני מעריך שזה רק ההתחלה בתחום הזה.
אני חושב שאחד מהמאפיינים שאולי כן תורם לזה שהקשתות הוא ענף שהוא יחסית נצפה, זה אולי המרווח המאוד גדול מבחינת כמה מדינות מובילות יש לך ואיך הן מפוזרות. יש את המדינות של מזרח אסיה, דרום קוריאה, יפן, הודו, טייפי, מדינות אירופה, צרפת, גרמניה, ארצות הברית, ברזיל. בעצם הקשתות הפכה להיות מאוד נפוצה מבחינת הדומיננטיות. אין לך כמו שיש לך בהתעמלות אומנותית, בעיקר ממדינות אירופה או אפילו מזרח אירופה, זה משהו שהוא באמת הרבה יותר רחב, ואני חושב שזה כן תורם להצלחה של הקשתות.
אני מסכים, אני רק אוסיף עוד משהו שנייה, לפני נאום גור דפק נשימה, אז אני שנייה אדחף לו פה. אתה צודק, קודם כל בגלובליות, זה אחד מהענפים היותר גלובליים, כמעט ואפס נוכחות באפריקה לצערנו, אבל למעט זה באמת יש נוכחות ברמה גבוהה כמעט בכל מדינה. והפורמט של התחרות שהוא מאוד סנסציוני בצורה שהמאצ'ים בנויים והענף בנוי, זה גם פתוח מאוד להפתעות. אז בעצם יוצא שכמעט כל צופה בעולם יכול להיות invested, כי יהיה לו נציג באולימפיאדה, וכי הכל יכול לקרות. אז זה באמת יוצר איזשהו מתח וכיף כזה סביב התחרות האולימפית.
אני חושב שגם מי שלא ראה קשתות, תחרות של קשתות, הוא לא, יהיה לו קשה אולי להתחבר, כי זה, אני לא יודע עד כמה זה קל לדמיין את זה בלי שרואים, אבל גם הפורמט של התחרות הוא מאוד מאוד מגניב. העובדה שיש שני קשתים שיורים בעצם בסוג של דו-קרב, כל שלושה חיצים, יש מנצח שמקבל נקודות, וזה מאוד מאוד ברור, זה מאוד מאוד מותח, וזה גם באמת מאוד מאוד כיף לצפות בזה. אני יכול להגיד שאני ראיתי קשתות באולימפיאדה עוד לפני שהיה לנו נציג ישראלי, וזה היה אחד מהענפים שיותר נהניתי מהם, ככה סתם לראות על הדרך. טוב, בוא נתקדם.
כמו שכבר התחלת להגיד, גיא, שבעצם בקשתות הכל יכול לקרות, אני חושב שזה גם איזשהו ענף עם שונות שיכולה להיות אדירה. אם לצורך העניין מסתכלים על פריז למול אליפות העולם שהייתה עכשיו, אף אחד ממי שהפיל לחצי הגמר באולימפיאדת פריז באישיים, לא הפיל לחצי הגמר באליפות העולם. זאת אומרת, יכולים לפרוס לך כל הזמן שמות חדשים שמגיעים משום מקום, וותיקים, אם פתאום משהו לא מסתדר, הם יכולים למצוא את עצמם מודחים מהר מאוד. אני חושב שזה גם, כמו שכבר התחלת להגיד, משהו שתורם לזה שזה ענף צומח, שאנחנו בעצם לא יודעים מה יכול לקרות, אין לך את הוודאות המוחלטת.
כן, אני אפילו, אני אוסיף, היום נתתי איזו הרצאה בבוקר בקורס מאמני קליעה, ואז היה לנו איזשהו דיון על כישרון ועל זיהוי ואיתור ופיתוח, ולא אכנס פה לעוד שעתיים של ההרצאה, אבל אחד מהדברים זה ששלפתי תוצאות מאליפות אירופה לנוער של שנת 2018, זאת הייתה שנת הג'וניור האחרונה של איתי, כאיזושהי נקודה של בואו תראו פה השנה האחרונה שלו זה, צריך לאתר כישרון וזה, הוא היה מקום אחד לפני האחרון במוקדמות, תוך 60 ומשהו קשתים, הוא היה אחד לפני האחרון, 3 שנים לפני האולימפיאדה שבה הוא סיים במקום התשיעי, וזה היה יפה להסתכל על כל הרשימה, ואתה אומר, וואלה, המקום הראשון במוקדמות היה מתי גזוז, מי שהשם הזה אומר לו משהו, זה אלוף האולימפי מ-2021, ואז אתה מסתכל לראות, ואתה אומר, וואלה, לא מכיר את השם הזה, לא מכיר את השם הזה, כאילו לא עבר לבוגרים, לא עבר לבוגרים, ואז אתה אומר, מקום 16 קשת אולימפי, מקום 20 ומשהו קשת אולימפי, מקום 30-40, ואז אתה אומר, בואנה, 60 אנשים, ושישה מהם הפכו להיות קשתים אולימפיים, מדורגים 1, 16, 20, 30, 40 ו-60 ומשהו. ובאיזה ענפים יש את זה עכשיו? מה זה כיף מצד אחד? מצד שני זה גם קצת כאוס לפעמים.
זה באמת מטורף, אני מסכים פה איתך. אם אנחנו בעצם מסתכלים על ההיסטוריה של הענף, אנחנו רואים גרף עלייה מטורף של הקשתות. הקשת הבולט הראשון שהיה לנו, ירון טל קולסניק, ייצג אותנו גם באליפויות עולם, אליפויות אירופה, ולדאבוננו, בגיל מאוד צעיר, 35, הוא נפטר ממחלה. השם הבא הגדול הוא כמובן האורח שנמצא איתנו, כמו שנועם כבר התחיל להגיד, הקשת הראשון שהשיג את הקווטה הבינלאומית לאולימפיאדת לונדון, עבר אחרי זה גם להיות מאמן של הדור הבא, של איתי שני, הנציג הישראלי הראשון שהיה באמת באולימפיאדה, באולימפיאדה טוקיו, והפתיע שם הרבה מאוד אנשים שהוא הפיל לשמינית הגמר. אם אני לא טועה איתי שאני גם עכשיו עושה סוג את המעבר הזה, הוא מאמן באקדמיה, אם אני זוכר נכון?
כן, אני עוד שנייה, אני קצת אדייק, אבל כן, צודק. הוא עכשיו עדיין קשת, גם מאמן באקדמיה, ומקווים ורוצים שהוא גם ימשיך לקריירת אימון ארוכה וייתן לה... ידע שהוא צבר ומהיכולות שלו, כי הוא גם מאמן יוצא דופן.
ולצד זה גם חשוב להגיד, סגן אלוף אירופה באינדור מ-24, באמת קשת עם יכולות אדירות, והקשת בעצם הכי מנוסה בנבחרת הכל כך צעירה שלנו, למרות שהוא רק בן 27. אם אנחנו כן. עוברים לדור היותר חדש עכשיו, שני הקשתים שהציגו אותנו בפריז, רועי דרור, אולי הכישרון הכי גדול שהיה לנו בריקרב, באמת, אלוף אירופה לנוער, עשה דברים מטורפים בקטגוריית הנוער, ולצד זה מיכאל משה, מי שעד שנתיים ומשהו לפני אולימפיאדה, שנתיים וחצי, הייתה בכלל מתעמלת אומנותית, עשתה את המעבר הזה, אנחנו נרחיב על זה גם יותר בהמשך, לקשתות, היא תוך זמן קצר פשוט פרצה, אם אנחנו מסתכלים על אליפות עולם לנוער הראשונה שהשתתפה בו ב-23, היא סיימה שם במקום השביעי, שזה באמת סג מטורף שהגיע לדבר כזה אחרי 8 חודשים, פשוט פחות או יותר. גם באולימפיאדה בעצם היא שברה את צי ישראל, זאת אומרת שהיא יודעת להתעלות גם היא, ואם אנחנו עוברים רגע קשת, אולי הקשת הכי בולט שיש לנו היום מבחינת האיכויות שלו, היכולות שלו, זה שמאי אמרום. שמאי אמרום מגיע לדירוגי C של קשתים ישראלים בהיסטוריה, בכל הקשתות, היה סיין עולם לנוער, אלוף אירופה לנוער, סגן אלוף אירופה לבוגרים, עכשיו במשחקי העולם סיים במקום החמישי, גם תצוגה שהיא באמת אדירה.
כן, אנחנו עשינו פה הצגה ככה באמת של השמות הבולטים, בעיקר גם באמת בראייה היסטורית, אני חושב שאנחנו עוד מעט ניכנס, אפשר לעשות את זה גם עכשיו, ממש לנתח את הספורטאים הבולטים, אנחנו גם נתייחס לעוד כמה שמות, זה יהיה חלק גם מהדיון של הסיכויים אולי להכניס נבחרת לאולימפיאדה הבאה, אז... אתם יודעים מה, בואו נקפוץ לזה עכשיו, בואו נתחיל
לקרותם. סליחה רגע, לפני שאנחנו קופצים לזה.
כן, תיקונים, גיא.
תיקונים קטנים רק לפרוטוקול, קודם כל אני אעביר בשנת 2018, נקרא למאזינים שפחות שולטים בענף, היה איזה סוג של הבנה שמה שאנחנו עושים לא עובד. ויצאנו לאיזשהו תהליך של רפורמה, ואז לא שנהייתי המאמן, של איתה, אלא פשוט הקמנו מחדש את נבחרות ישראל, לא היה נבחרת ישראל כבר הרבה מאוד שנים, הקמנו נבחרת ישראל לנוער, איתה היה פשוט הקשת הבולט באותה נבחרת, מאמן האישי שלו היה יורי יוגב, הוא זה שגידל אותו ועזר לו וקידם אותו לרמות האלה, ואז לקחנו את הנבחרת ואז באמת התחילה התהליך של ההתפוצצות קדימה, ואחד הדברים שקרו לנו וצריך לדעת, איתי הוא הקשת הרביעי הישראלי שמסיק כרטיס למשחקים האולימפיים. היה את אאוורד ליפשיץ, שבשנת 80 היה אמור להיות, אבל אז היה את החרם על מוסקווה, באולימפיאדה מוסקווה. היה את ירון, שהיה לו האירוע איתו היה שהוא היה ברמה להפיל ל-96 לאולימפיאדה, ב-95 אליפות העולם הייתה באינדונזיה, והיה אירוע פוליטי סביב הדבר הזה, ענינו לו להתחרות, בלי מדים, מה שנקרא כל הדברים שאנחנו מכירים גם מהיום. ולכן הוא קיבל כרטיס חופשי לאולימפיאדה, ווילד קארד, מהאיגוד הבינלאומי. בישראל לא ננו לו לנסוע כי הוא לא עושה קריטריון, היה אז את הסיפור שלי, ואז איתה היא זכה בכרטיס. וגם זה אחד מהדברים שאנחנו חייבים להבין על הספורט הישראלי, שמה דבר כזה עושה, כי היו כבר 3 קשתים ברמה אולימפית ישראלית, והענף לא התרומם, ואז הרביעי הגיע ונסע, וגם היה אולימפיאדה מוצלחת, ומזה יכלנו למנף את כל הענף, כי זה אומר גם תקציבים ויכולת להביא מאמן זר ויכולת באמת לקדם אפילו ברמה הפוליטית הפנים-ענפית להראות שהדבר הזה עובד בשביל שלנו כשאתים באולימפיאדה באמת עשו את כל הדבר הזה וחשוב להבין שזה פשוט זה היה תהליך שלתוכו באמת כל היופי הזה נשפח וכמו שאמרתם רועי ומיקאלה ושמי ויש עוד חבר'ה מדהימים ועכשיו אנחנו יכולים מה שנקרא לדון בכולם
האמת שאתה ככה התחלת לדבר על השינוי שהיה בשנת 2018, אז בוא רגע נשאר שם, זה גם ככה היה הנושא הבא שלנו, ונחזור אחר כך לדבר על הקשתים. קודם כל, לפני שנתחיל, אני חייב להגיד שאחד הדברים שבי הכי נגעו, אגב הסיפור שלך ב-2012, ואנחנו לא מדברים עליך, אנחנו רק מדברים כחלק מהענף, וגם אני חושב שאחר כך הוועד האולימפי שינה את זה, זה באמת העניין הזה של לא לשלוח, ספורטאי בענף שיכול לקבל ייצוג בפעם הראשונה, עם כל מה שזה יכול לעשות לקחת קדימה ענף, אני חושב שזה היה אולי הטעות הכי גדולה באותה החלטה, ואם אני זוכר נכון, זה גם שונה אחר כך, כלומר הקריטריון הישראלי כשעוד היה, היום הוא בוטל, הוא שונה בריו 2016, והוא בעצם היה, אני חושב שהוא בוטל לחלוטין לגבי ענפים שלא יוצגו, ואני חושב שהוגדירו ענפים שלא יוצגו, כענף שלא היה בשלוש האולימפיאדות לפני כן, ואני בטוח שזה היה מסקנות מהאירוע של חגי.
כן, ובאמת יאמר לזכות הוועד האולימפי הישראלי, שעם כל הכאב שהיה לי סביב האירוע שלי, כן היה שם תהליכי למידה והפקת לקחים ברמה מאוד מאוד טובה, גם לגבי הקריטריונים לצעירים, גם לגבי הענפים החדשים, כמו שאמרת, ואז גם בסוף הקריטריון הישראלי בוטל, ומה שנקרא, שמחתי להיות שם לראות את התהליך הזה, הופך מטרגדיה אישית לפחות לשיפור לאומי, כי אני מבין את הרציונל שאומר, בסדר שיש קריטריון בינלאומי, אנחנו רוצים לשאוף לטיפה יותר מזה, אני יכול להבין את הרציונל הזה. בקשתות ספציפית, בגלל שזה באמת ענף כאוטי, פשוט לא היה בזה היגיון, כי אתה יכול באמת להיות כמו איתי, שאתה מקום 60 מתוך 64 במוקדמות ולסיים בשמינית גמר, כאילו זה פשוט הפורמט של הענף. אם חדד לגבי טוקיו, שמי שלקח את המדל בסוף היום דורגים 10, 23 ו-43, משהו בסדר גודל הזה במוקדמות, כלומר, באמת זה ענף שהכל יכול להיות בו, ובאמת אני שמח שזה בוטל, כי באמת בענף שלנו ספציפית הוא פחות נדרש, קריטריון הזה.
גיא, בוא נדבר קצת על באמת על מה שהיה ב-2018, ועל התהליך שהתחיל אז, מה בדיוק עשיתם, מה ראיתם קדימה כיעדים, ותתאר לנו קצת את השנים שמ-2018 ועד היום, איך הענף הזה בישראל בעצם התפתח לאיפה שהוא נמצא כרגע.
תראה, הרבה מזה סובב סביב, אני גרתי שנתיים בבריטניה, עשיתי את התואר השני, ואתה יודע, רואים עולם, אתה רואה איך מדינה במרכאות נורמלית עושה ספורט, ואתה מבין שאנחנו לא שם, אנחנו לא שם בהרבה מאוד מובנים, גם ברמה מקצועית, אבל הרבה מאוד מזה היה ברמה הארגונית. היה לנו הנהלת איגוד מעולה 8 שנים שעשתה הרבה דברים טובים כדי להניף את הענף, כי באמת הענף שלנו היה כלום ושום דבר. היה גם הוא ענף שפורק, אני לא זוכר בדיוק את השנה, 2006-2009, לדעתי 2009. הענף היה ממש מפורק מהקרשים והם הרימו את זה. ואז ב-2017 גם התחלפה הנהלה והיה פה איזושהי הזדמנות לנסות ולעשות איזה שינוי מהלך כלשהו. ושמחתי נפגשתי עם יור האיגוד ובאמת הוא הבין והסכים וגם נתן גב, בסוף זה גם גב פוליטי לדבר הזה. ופשוט עשינו מהלך שבו יצרנו אופק לילד שנכנס לענף, שהוא יבין מה הוא צריך לעשות כדי להגיע לאולימפיאדה. זה אפשר שיש לך חלום, אבל מה אתה צריך לעשות? עכשיו, היה בזה דברים פשוטים כמו מה שנקרא חיצים ונוצות, שזה המקבילה בקשתות לחגורות בג'ודו. כלומר, אתה נותן לו איזשהו תהליך שבו הוא יכול לעבור, להשתדרג, ללמוד, להוכיח יכולת, ולהגיע לסוף, ואז היה גם נבחרת נוער. עכשיו, זה דברים שהם סוג של א' ב', והאמת שבאמת כואב לי שיש הרבה ענפים בארץ שאין להם נבחרות לאומיות. עכשיו, לפחות לא נבחרות שמתאמנות ביחד, אנחנו מדינה קטנה. אתה יכול לקחת את כל הטובים בארץ, לרכז אותם במקום אחד, למשל מכון וינגייט, לתת להם באמת מעל ומעבר, ולתת להכי טובים לשפשף את הכי טובים. זה בסוף מה שעשינו, הבאנו קצת ידע כמובן, גם באימון, גם בזה, אבל בסוף כל מה שעשינו היה עם כל הרעש מסביב, זה פשוט לקחת את הכי טובים, לתת להם אופק ושיהיה להם ברור איך הם עושים את זה, מי יוצא לאן, מה נדרש כדי לצאת לאליפות אירופה, וזה יצא להם אופק, וקודם כל, בנתון הכי בסיסי של הריטנשן, של ההישארות של אותם ילדים, הענף צומח, היה לנו כמעט 99.9% של עזיבה מהענף. אם אני שנתון 1990 נשארתי בענף, היחיד מדורי, הבא אחריי הוא בערך שנתון 95 נדמה לי, שהוא עובד בתור מדריך, והבא אחריו זה איתי שני, כלומר כמעט מעשור נשארו 3 אנשים, זה נתון שהוא פסיכי. מאידך מהשנתונים של ה-2000 וכולי, הדור המייסד של הנבחרת, חבר'ה שהם שנתון 2002, הוא הכי מבוגר, מהחבר'ה שהגיעו לנבחרת, אחוזי ההישארות הם נושקים ל-99%, אבל בערך 90%+ מכל החבר'ה שהגיעו ונהיו תחרותים, פשוט נשארו, כי הם רואים אופק, הם רואים מצליח, הם רואים את זה, וזה הכל נבנה, טיפין טיפין, זה לא שיום אחד נהיה לנו אלוף אירופה. זה התחיל מזה ששחר קליינר זכה במדלית ארד ב-2009 ביוס קאפ, זה היה הפעם הראשונה שכבר התחלנו לדבר במדליות, זה הייתה מדלית הנוער הראשונה שלנו. ואז שנה אחרי זה, לצערנו, התחילה הקורונה, וזה עד היום האכזבה הגדולה שלי אישית כמאמן, היה לנו דור באמת פנטסטי של, זה היה שחר, דן גרשוביץ' של על צערנו, הוא הלך לצבא ועשה דברים מדהימים להגנת המדינה, אבל היה את שחר, את דן ודני פרנקל, שהם היו בשנה האחרונה שלהם בתור קדטים ביחד בשנת 2020, הייתה אמורה להיות אליפות אירופה, שלא היה לי שום ספק שהם היו מצליחים כבר אז בקבוצתי האולימפי. ואז הגיע איתי כמובן שהפיל לאולימפיאדה, והוא באמת, הוא מתחרה, אני לא יכול להחמיא לו מספיק ביכולת לתת קלאץ' כשצריך. ואז היה מדליה ראשונה באליפות אירופה, ואז היה סי, ואז היה עוד כמה מדליות באליפות אירופה, ואז זה נבנה למצב שכבר ב-2024, והיו לנו שני ספורטאים באולימפיאדה. ספורטאי אחד שהבטיח כרטיס למשחקי העולם ועשר מדליות באליפות אירופה, כאילו זה דברים שכמו שאמרתם, לפני עשור, הם היו בלתי ניתנים לתפיסה בכלל, אבל זה פשוט, זה נבנה בצורה מסודרת. אין פה איזשהו סוד גדול, משהו שאי אפשר לעשות בענפים אחרים. אגב, את החבר'ה הכי טובים, לשים אותם ביחד, לתת להם את המעטפת הכי טובה שאתה יכול, ולרוץ עם זה, ולהאמין בזה מספיק. אגב, זה, אתה יודע, בדיעבד יכול להיות שאם שחר לא היה לוקח מדליה, כל זה היה מתפרק פוליטית אחרי שנה, אבל פשוט צריך לתת לזה ולסמוך על זה, לרוץ, כי הסוד הוא מאוד פשוט בסופו של דבר, והוא לא באמת סוד.
מדהים. הקצב שיפור הוא מדהים. ב-2018 כשהתחלתם, זה היה עוד לפני המדליה הראשונה, נכון? המדליה של שחר קליינה ב-2019, ואם אני זוכר נכון, כבר הצבתם יעדים, נגיד במריאה של משחקים אולימפיים עד 28.
נכון, זו תוכנית שהיא נכתבה לעשור. ממש השם של התוכנית זה כוונות גבוהות, לוס אנג'לס 2028.
מה היו היעדים לכל אולימפיאדה?
נתחיל רגע מהסוף. השורה הסופית שלנו הייתה שלאולימפיאדת 28 אנחנו נעפיל עם שלישיית גברים וקשתית, ואז כשגזרנו את זה אחורה ואמרנו, אוקיי, אם זה היעד הסופי שאנחנו רוצים תוך עשור, מה זה אומר לפני? אז אמרנו שיהיה לנו קשת במרכאות בוודאות ב-24 בפריז, שתהיה קשתית, שתהיה תחרותית ואולי תיכנס, אולי לא תיכנס, ושיהיה לנו נבחרת קבוצתית שאולי תיכנס ואולי לא תיכנס. ואז באמת נכנס לנו, כן נכנס קשת, כן נכנסה קשתית, לא נכנסה נבחרת, ואגב לצערי הייתה קצת פחות קרובה ממה שחשבתי שהיא תהיה. ולטוקיו אמרנו שעוד לא יהיה כלום, יהיה לנו קשת ואולי הוא ייכנס ואולי הוא לא ייכנס. אז קצת הקדמנו את הזמנים בטוקיו, כמובן בזכות איתי וההופעה ההירואית שלו, בפריז בזכות הטלנט טרנספר, וחייב פה להרים לרחלי ויגדורצ'יק פייגה מהיחידה לספורט הישגי, שהיא והמכון שותף באמת יוצא דופן בנושא הזה של הטלנט טרנספר, ואז הגיע מיקאלה והצלחנו לעמוד ביד, למרות שגם מבחינת הקשתיות שהן הום ברד, הן גם מתקדמות בקצב מאוד מאוד יפה, וכן, ועמדנו ביעדים, וקצת שדרגנו את היעדים האלה עם הזמן, ואני כבר מדבר בכל מקום, לא מתבייש להגיד שיעד שלנו ל-28 הוא מדליה, וזה גוזר את כל מה שאנחנו עושים, את כל מה שאנחנו רוצים לעשות, כי ברגע שאתה, זה היעד, הוא גם גוזר את מה אתה עושה, איך אתה עושה, מה אתה מנסה לעשות, ולכן כן, לשם, אנחנו אולי נהיה צריכים לעדכן את הנושא של ה... יעדים לגבי הקבוצתי גברים, זה אנחנו נדע יותר כשיעדכנו את הנושא של הקווטות, כי מאחר והורידו 4 קווטות, זו השאלה של איך הורידו אותם, כי אם הורידו אותם, יש וריאציות שאגב זה משרת אותנו, יש וריאציות שזה הופך את השגת הקווטה לבלתי נישגת בעוד 3 שנים, נראה.
אוקיי, זה הדברים האלה שאתה מדבר כאילו הם טריוויאליים, ולא יודע אם אתה מציג אותם כפשוטים, אבל אתה אומר, סך הכל לא המצאנו את הגלגל, פשוט עשינו דברים שההיגיון אומר שמאוד מאוד הגיוני לעשות אותם, וזה באמת מדהים מה זה עושה. אז דיברתי בפרק הקודם, לקראת הסוף, קצת על השינוי באופן רחב, בכלל שחל בספורט האולימפי, גם ברמת הוועד האולימפי, גם ברמת חלק מהאיגודים, איגוד הקשתות שאנחנו לא מפסיקים להחמיא לו פה, הוא לא האיגוד היחיד שאנחנו רואים בו שינוי מאוד מאוד חיובי בשנים האחרונות, וזה מאוד מאוד כיף, בהחלט מהבולטים שבהם, ובסוף כל מה שתיארת גיא זה מאוד מאוד מרשים, וגם כשמסתכלים גם ברמת התוצאות את ההתקדמות הזו משנה לשנה, וגם ברמת העמידה ביעדים, ששוב, היעדים האלה נקבעו, כשלא היה אף קשת שהיה באזור של רמה אולימפית, וזה מאוד...
כן, אני זוכר, הצגנו את התוכנית הזאת לפני שבע שנים, הזמן טס, כשאמרנו, יהיה קשת ישראלי באולימפיאדה, ואתה רואה אנשים כאילו מחייכים אליך, וכאילו נחמדים, באמת לא בזיזות, אבל אתה רואה את המנבבת של ה... אוי, איזה חמוד, הוא באמת מאמין בזה, ובאמת האמנו בזה. עכשיו, אגב, זה שאתה שם יד לא אומר שאתה תמיד מצליח, כן? עכשיו, הייתה לנו אליפות עולם לבוגרים, היעדים שלנו היו קצת יותר שפתנים ממה שקרה בפועל. בסדר, קורה, כאילו, לא תמיד זה, אבל אנשים באמת לא מעיזים לשים יעדים, כי אתה מפחד מזה שאולי תיקשל, זה לא אסטרטגיה טובה לחיים, אז...
אגב, לשים יד של ההפלה לאולימפיאדה, ולבחון אם עמדת בו או לא, זה מאוד שונה בעיניי מתחרות כמו אליפות עולם. כי להפיל לאולימפיאדה יש כמה מסלולים, כמה דרכים, ובסוף אם יש לך, זה ממש ראות, זה גם אצל מיקאלה וגם אצל רוי, אם יש לך קשת מספיק טוב, הוא בסוף באחד מהדרכים הוא יגיע, כי הוא מספיק טוב, וזה לא לשמחתנו, בענף הקשתות, אגב, להבדיל נניח מתקוונדו, זה לא הכל קם ונופל לתחרות אחת, יש עוד הזדמנויות, ובתחרות אחת, כמו שראינו באליפות עולם, זה יכול פחות לעבוד גם.
תראה, גם בסוף, אם אנחנו רגע עוגנים לגבי הקשתות והפלה לאולימפיאדה, בסוף היה לנו מזל עם המזל, במרכאות עם הדירוג העולמי, כי גם בקשתות יש לך אור מאליפות העולם בשנה לפני, ואם אנחנו ריאלים, הקווטות שם הן כמעט בלתי אפשריות, זה היה או לקחת מדליה באישי או מדליה בקבוצתי, כדי לקחת מדליה בזה. יש לך את הקווטות היבשתיות, שזה או מדליית זהב וכסף במשחקי העולם במיקס, או רק, סליחה, רק מדליית זהב במיקס, או זהב וכסף באישי במשחקי אירופה, שזה אליפות אירופה לכל דבר, או ארבע קווטות בתחרות האישית היבשתית. אני אומר, או, זה נשמע כאילו זה המון, אבל בסוף זה מתנקז לבערך 11 קווטות, שאתה בתור קשת ישראלי יכול להשיג בצורה ישירה. אחרי זה, לשמחתנו, כמו שאמרתם, רואי ומיקאלה הם דורגים כל כך גבוה, שכשהוחזרו כרטיסים בסוף, כי יש את התהליך של הרילוקציה, אז הם ברור שהם פעילו, אבל זה קשה גם אצלנו.
לא, לא, אני לא אומר שזה קל, אני רק אומר שאם אתה באמת קשת מוביל, אתה...
מוצא דרכך.
בסוף מוצא דרכך, כן. טוב, בוא נדבר קצת, אתה יודע, אמרת, 2028 לא מתביישים, משתמשים גם במילה מדליה, אז בוא ניקח את זה ונתחיל לדבר רגע קצת יותר על הקשתים המובילים שלנו.
אני רוצה רגע, שנייה לפני שאנחנו מדברים בזה, אנחנו, המטרה שלנו בתור איגוד זה להעמיד X מתחרים, עוד שנייה נדבר יותר לעומק מי ואיך ואיזה קטגוריה, אנחנו כבר רוצים, בטח לא השתתפות, אנחנו, האמת שכבר כשאיתי פיל לאולימפיאדה, אחרי שהוא ענה על 400 וואטסאפים שהוא קיבל, הייתה לי שיחה מאוד כנה איתו, שאמרתי לו, זה מגניב שהפלת לאולימפיאדה, זה עוד יותר מגניב אם תנצח שני סיבובים, כאילו אנחנו לא באים כדי להשתתף, זה אף פעם לא היה מוטו בשום שלב, בשום תחרות, אף אחד לא העיז להוציא את המילה הטוב, אנחנו פה, לפחות אנחנו פה, תמיד דיברנו באיך אנחנו משיגים, גם אם ההישגים זה לא לקחת מדליה, תמיד הדיבור היה מה הכי טוב שאנחנו יכולים, איפה אנחנו שואפים, מה המקום שאנחנו יכולים להפתיע. והמטרה שלנו ספציפית ללוס אנג'לס זה להעמיד מספיק קשתים שיש להם את הרמה, שאומרת שבתחרות קשתות עם הקאוס הקבוע שלה, שהם יהיו ברמה מספיק טובה, שכמובן צריך גם טיפה מזל, אבל שיהיה להם את היכולת לקחת מדליה ביום נתון, כמו שאנחנו כבר מבינים, אנחנו מדברים על אולימפיאדה ממוצעת בקשתות, גם עכשיו בפריז, מי שלקחה את המדליית ארד הייתה מקום 30 במוקדמות, מיקאלה הייתה מקום 18, כלומר המטרה זה לייצר כמה שיותר קשתים שיכולים להתברג בטופ 30, 20 וכו', וזה חבר'ה שביום נתון בזה יכולים להביא מדליה, תביא כמה כאלה למשחקים, אתה כבר, מה שנקרא, אתה כבר לגמרי באזור, זאת היא המטרה שלנו עכשיו.
אז בוא נדבר רגע, באמת על השמות. בוא נתחיל, נעבור קשת-קשת, מין-מין, וניתן לך אולי, גיא, לזכור את ה... אתה יודע, אתה מעדיף אתה לזכור את השמות הבולטים, או שאנחנו...
אנחנו נעלה את זה.
אני מציע שאתם תגידו את השמות הבולטים, ואז אני אגיד לכם את ההפתעות, אולי אתם לא מכירים.
אין בעיה.
אני רוצה להתחיל דווקא מהריקרב גברים, כמו שכבר התחלנו לדבר על זה, לא רק מההיבט האישי, כמו שכבר אמרנו, רואי דרור, הקשת הבולט היום בריקרף גברים, מדורג היה בסיאו בסריה השנייה בעולם, אני לא זוכר את הדירוג הנוכחי שלו, לא חושב שהרבה מתחת, אבל אם אנחנו מסתכלים בבית הקבוצתי מבחינת מי יכולים להרכיב נבחרת איתו, בהנחה שהוא יהיה השם הבולט שם, אז יש לנו את איתי שני, כמו שכבר אמרנו, הקשת האולימפי מטוקיו, יש לנו את אייל רוזינר, שגם בשנה הקודמת נתן שנה מאוד יציבה ב-24 יחסים מבחינת ה... תוצאות שהוא יכל להשיג. יש לנו את ניב פרנקל, עוד כישרון שהוא מאוד משמעותי לדעתי, ואם אנחנו מסתכלים לדור היותר צעיר, אפילו אריאל מור זה מישהו שיכול להתפתח, להיות בשלישייה הזאת.
זו סקירה מעולה. אחד מהדברים שאני נורא אוהב להסביר לאנשים על מה נהיה מהקשתות הישראלית והעומק שלה, ולהפיל לאולימפיאדה אתה צריך לעשות שני דברים. אתה צריך להשיג את הקווטה, שזה החלק הקשה והמשמעותי והקשה. יש גם איזשהו נספח צד שהוא, מה שנקרא למדינות מתוקנות וטובות, זה no brainer, וזה נקרא MQS, או מינימום קוליפיינג סקור, שזה ניקוד שאתה צריך לראות מעליו, בתחרות בינלאומית רשמית. 600, זה היה 640 לגברים, 610 לנשים. לא איזה תוצאה יוצא דופן, הקאט לגברים עכשיו לטופ 104 באליפות העולם היה בדיוק 639, כלומר זה איפשהו בדבר הזה. ואם למחזור טוקיו הגענו והגענו לאולימפיאדה עם קשת אחד שעשה את התוצאה הזאת, אז למחזור פריז כבר הגענו עם 6 קשתים בגברים ו4 בנשים שעשו את הדבר הזה, זה כבר מתחיל להראות על עומק, למרות ששוב זה 640 זה לא איזה תוצאה שמעיפה את הפוני, אבל זה גם, בעיניי זה גם קצת אומר שלנבא היום מה יהיה ב-2028 מבחינת הרכב, זה באמת, זה בלתי ניתן לצפייה, כי אם אתה היית עושה את הרעיון הזה ב-2021, אחרי שאיתה היה באולימפיאדה והיית מדבר על 2024, אף אחד לא היה מדבר בכלל על רוי דרור, הוא לא היה קיים, הוא היה איזה קשת קדט מצ'וקמק שבקושי עשה, שאולי עכשיו הוא שמרתי יעלה וזה, אבל הוא הסכים איתי ב-100%, קשת קדד מצ'וקמה, כשהיה באיזה תחרות בקפריסין והיה בקושי 600 נקודות ב-60 מטר, שזו תוצאה מצחיקה. וארבע שנים, שלוש שנים אחרי זה הוא כבר היה באולימפיאדה, ואלוף אירופה לנוער וזה, ולכן, אם אנחנו נמצאים ב-2025, ואנחנו צריכים לדבר על מה יהיה ב-2028, באמת צריך להבין, ובמיוחד עם הכישרונות שיושבים לנו בקדטים, שמאוד יכול להיות שאנחנו אפילו לא מבינים מי יהיה בשלישייה בשנה הזאת, עם הקצב שהם מתקדמים ומתפתחים וכו'. אבל אני חושב שנגעת בכל השמות המהותיים. א', לשמחתי, והאמת, להפתעתי התאורה, הייתי בטוח שיהיו הרבה פרישות אחרי 24, אחרי האולימפיאדה, ואני שמח שכל החבר'ה האלה שהם אחרי הצבא, ומה שנקרא, בכל העולם פתוח בפניהם, ואפשר היה לפרוש, אז הם עדיין ממשיכים, וזה מאוד משמח אותי. אישית אני מאוד מקווה ברמה המנכליותית, מה שנקרא, והאמונה שלי, אני מקווה שאיתה ימשיך עוד מחזור מלא עד ללוס אנג'לס ויכנס לזה לעומק. לא יודע אם זה יקרה, האמת, זה לגמרי תלוי בו. צערנו מה שקרה לו עכשיו באליפות העולם הוא פשוט לא הוגן ברמת אפילו ברמת הקרמה. אבל אני חושב שאתם מאוד צודקים, להסתכל על השלישייה ולהגיד שרועי לא יהיה שם, זה נראה לי מאוד מאוד לא סביר, האמת. מבחינת הפער של הניקוד שלו והקונסיסטנטיות שלו, אגב שהיא מטורפת. אני כן רואה את רועי בשלישייה ל-28 שרץ על הקווטה. וכמו שאמרתם, יש את אייל שירה כבר 670 השנה, שזאת זה אומנם דעתי התוצאה הרביעית מבחינת החבר'ה שלנו. היו גם ניב וגם מטייסים האישיים שלהם יותר גבוהים, אבל הוא עושה את זה בתחרות בינלאומית, בניגוד לאחרים. אז זה כבר נפלא, ניב מסכן היה לו פציעה קשה, הוא שבר את היד בינואר, חצי מהשנה בכלל היה בשיקום, הוא קפץ בשנייה האחרונה לאליפות עולם ועדיין נתן הופעה בעיניי מאוד יפה. אגב, גם הישראלי הראשון שניצח קשת קוריאני בקרב מנו אמנו באוניברסיאדה, ניצח את המדורג שני באמת קרב לפנתיאון בעיניי ברמת האיכות שלו, הוא לא תפס איזה קוריאני עוררה, הוא פשוט ניצח קוריאני במט שלו. איתי, אייל, ניב, אראל, כמו שציינתם, אראל כרגע חתום על הישג השיא שלנו בקדטים בקשת הריקר, הוא סיים בטופ 16 עכשיו באליפות העולם לנוער, סיים מקום 9 בקדטים, ובהחלט, וגם לקח מקום שלישי באחד מהתחרויות הכי נחשבות בעולם שלנו,
באינדור, אם אני לא טועה.
סליחה?
בסבב אינדור, אם אני לא טועה.
נכון, בסבב אינדור הוא לקח מקום מדלית ארד בתחרות בנים, היא התחרות הכי גדולה באירופה, הישג באמת פנומנלי. המדליות שלנו בנים עד היום זה רועי דרור בנוער, רועי דרור בבוגרים, והראל מור, אז מה שנקרא מבחינת האיכות של ההישג הזה.
רועי דרור זהב בבוגרים.
נכון, זהב בבוגרים ובנוער, אגב,
הקשת
היחידי
זה...
בהיסטוריה שעשה ריפיט, אחד בנוער שנה אחרי זה בבוגרים. יש לנו עוד כמה קשתים שצריך לציין, יש גם את אורי רוזמרין, שהוא היה חלק מהשלישייה שלקחה את המדליות בנוער שנה שעברה, גם את הזהב באולם, גם את הערד בטווח האולימפי, אז הוא היה אבן יסוד של הקבוצה הזאת, היה לו שנה קצת יותר מאתגרת, אבל בהחלט הפוטנציאל שמה. ויש לנו עוד כמה בקדטים, בכלל יש לנו שלישייה בעיניי, שלראשונה בתולדות הענף שלנו קרה משהו, שיש לנו שלושה קדטים מעולים, שהם גם אותו שנתון, והם גם ירוצו הרבה שנים ביחד בתור קבוצה, אלינו אותם בתור קדטים גם שנה הבאה, גם שנה אחרי זה, גם 3 שנים בג'וניור, עוז שטיין יור, יובל רז ויואב גודוביץ', תזכרו את השם, 2 מהם גם באקדמיה בווינגיט, שזה גם אחד הדברים המטורפים שקרו לענף, 2022-2023, אני כבר לא זוכר, נכנסנו כענף לאקדמיה בווינגיט, שזה עוד נתן מקפצה, והראל בסוף הוא תוצר של הדבר הזה, גם של עצמו הוא פנומן. ולכן באמת אני מאוד שלב גם במה שנקרא, מה שיהיה בענף אחריי, כי אני כבר, אתה יודע, אתה כבר לא מסתכל רק על 28, אתה רואה את האלה שיהיו גם טובים גם ב-32 וגם ב-36, ואתה אמרתי פעם
יש
לאיתי,
עומק.
יש עומק ויש אופק, ואחד הדברים שאמרתי לאיתי זה שהמטרה שלנו זה שכל דור יהיה יותר טוב מהדור שלנו. איתי היה יותר טוב ממני, אני שמח על זה, החבר'ה שאיתי מאמן יהיו יותר טובים ממנו, והם יהיו יותר טובים מהם, וככה אתה בונה בעצם ענף ואופק ואת כל הדברים המדהים, ובאמת בריקר גברים, אני יכול לראות את זה עכשיו עד 2036, ולנוח בשקט שהדבר הזה יקרה.
כן, צריך לזכור שגם רועי דרור, ניב פרנק, למעשה כל השמות שרועי ציין בהתחלה, אולי למעט איתי, שהוא קצת יותר ותיק, הם צעירים, למי שלא, ככה למי שלא מכיר את הגילים. השנה הם עוד התחרו, רועי, השנה עוד התחרה, היה לו שנה האחרונה בגיל נוער.
זה מעבר לזה, כשרועי היה באולימפיאדה, הוא היה בן 19, הוא היה הקשת הרביעי הכי צעיר במשחקים. יש גם את העניין של ההבשלה בקשתות, אין באמת קשתים שמתחילים בגיל מבוגר ומגיעים להצלחה בגיל לרמה בינלאומית, אם הם התחילו נגיד בגיל 25-30, יש שניים בהיסטוריה שעשו את הדבר הזה. מאידך, הגיל הממוצע למדליה בריקרב גברים באולימפיאדה, בטח באחרונה היה 31-32. כלומר, כשאתה מדבר על רועי, אפילו איתי, הוא עדיין ילד בהשוואה לגיל מדליות האולימפיות, בנשים זה קצת יותר צעיר, דווקא בגלל עניינים של מוסכמות חברתיות של מה מקובל וכולי במזרח, שגורם לפרישה הרבה יותר מוקדמת ממה שצריך להיות. אבל כן, רועי דרור הוא היום בן 20, כמו שציינתם, הוא בדיוק הוא ושמיים מסיימים את השנת ג'וניורים שלהם. יש לנו אחת מהנבחרות הצעירות בעולם, עכשיו באליפות העולם לבוגרים, 5 מתוך 9 היו ג'וניורים וקדטים, היו לנו את שלי שהיא קדטית, את כפיר שהוא קדט, את שמה יפתח ורואי שהם ג'וניורים, וגם האלה הבוגרים,
סיימו עכשיו, שנה כן, אחרי, בדיוק לפני.
ניבו כן. שנה אחרי הג'וניור, ויאלו 3 שנים אחרי הג'וניור, כאילו זה לא שהם סבא, סבא זקן. ברמה הכי פשוטה, הנבחרת הקומפאונדיסטית שלנו, הגיל הממוצע שלנו היה 18.4, הגיל הממוצע של הנבחרות שנכנסו לטופ 24, היה 27, כאילו אז... מעבר לאלה שאתה עוד רואה עכשיו שהם קדטים, ועכשיו זה, גם החבר'ה שלנו היום, הם שנקרא עוד יסחבו עשור קדימה. ועם כל ההישגים היפים שלהם עכשיו, מה שנקרא העתיד עוד לפניהם.
ואם אנחנו מסתכלים, דיברנו קודם, מסתכלים ב-2028, ואנחנו רגע נשארים בקבוצתי בקרב גברים, אז יש נבחרת חזקה, הרבה מועמדים, וכמו שאמרנו, ההפחתה של מספר הנבחרות מ-12 ל-8, הוא עלול להפוך את ההפלה למשחקים ליותר מאתגרת, באמת, קודם כל זה לא סגור, נכון, אמרנו, אנחנו לא בטוחים כמה קוטות קבוצתיות יהיו, אבל זה באמת תלוי, וגם גיא התייחס לזה קודם, איך תתבצע ההפחתה. כי אם היום יש מקום לנבחרת מיבשת אוקיינה, ועוד איזה, לא יודע, מכל מיני חלוקות, לא יודע, לנבחרת מקומית, ומשהו, לא יודע, יש איזה קווטה כזה חלוקה.
אני אגיד לך בדיוק, היום זה עובד לפי אחד למדינה המארחת, שלוש לנבחרות היבשתיות, כלומר, אסיה, אירופה, אמריקה. עכשיו, כבר אסיה ואמריקה הם כבר לא, מה שנקרא, לא זמינים לנו, המדינה המארחת לא זמינה לנו. שלושה לפי המדליה באליפות העולם, ושלושה בתחרות המיון האחרונה, ושניים לדירוג העולמי, לשתי הנבחרות הכי גבוהות בדירוג העולמי, שהן לא נכנסות. עכשיו, פעם השיטה הייתה יותר פשוטה בקבוצתי. זה היה אחד למדינה המארחת, שמונה הראשונים באליפות העולם בקבוצתי, ושלוש בתחרות מיון האחרונה. ולכן, אם את הקווטות הם חותכים, אין בעיה. אם הם חוזרים לפורמט הישן שהיה, כלומר, שבע כרטיסים באליפות העולם, זה תרחיש מאוד מאוד הגיוני וסביר. כל מה שאתה צריך זה יום טוב לנצח שני מאצ'ים, 1-12, 1-8, ואתה ברבע גמר, ואתה לגמרי שם. לעומת זאת, אם זה עכשיו הופך להיות
האלוף פה והאלוף פה.
בדיוק, האלוף בכל אחד מהשלוש יבשתות, מדינה מארחת והשתיים המקומות בדירוג העולמי, אני אגיד, חבר'ה, באהבה, או שנתפוס את יום חיינו באליפות אירופה ונעשה את זה עכשיו. שוב, נדע בינואר, זה או קטסטרופה או משהו שאופילו סביר לנו.
אז זה באמת, אנחנו נצטרך לשקות כדי לראות מה הסיכוי. לגבי קשת יחיד, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד מפתיע, אם לא יהיה. בטח כשאנחנו רואים, קודם כל יש את רואי, אנחנו, שוב, יש שלוש שנים, וקשה לדעת מה יהיו בדיוק ההתפתחויות, אבל רואי הוא היום ברמה העולמית הבאמת גבוהה ביותר. אז אני חושב שאם הוא ימשיך, הוא המועמד הבולט, ויש מי שיאתגר אותו, אתה מסכים איתי, כלומר, אם לא יהיה קשת ריקרב גבר בלוס אנג'לס, זה תהיה אכזבה גדולה.
חד משמעית, אני לא חושב שיש פה, אני חושב שפגעת בול בפוני, יש לנו כבר היום קשת שהוא ברמה בינלאומית טובה, אין שום סיבה שהוא ירד, הוא רק צפוי לעלות, יש לך עוד שישה שרודפים אחריו, לעקוף על בסיס קבוע, אני לא יודע, אבל בהחלט יכולים להגיע לרמה שהוא נמצא בה היום, ולכן עם שלישייה כזאת היא להגיע לשנת 2028, ולא להפיל בכלל, זה יהיה צריך להיות שילוב יוצא דופן של נסיבות רעות, לא נראה לי ריאלי שזה יקרה.
אז שאלה אחרונה בקשר לרועי דרור, ונעבור אחר כך, נסיים עם הריקרב גברים. רועי הגיע באמת להישגים מדהימים, הוא זכה, דיברנו קודם, תחרות בינים, תחרות מאוד מאוד גדולה באינדור, והוא זכה ממש לפני האולימפיאדה, אני לא זוכר איך נקראת בדיוק התחרות, אבל גם תחרות...
גרנד פרי
בסלובניה זה היה, בקרואטיה.
קרואטיה.
בקרואטיה, זכה במדליית זהב, ניצחונות מטורפים בדרך, על כמה מה... עכשיו היה לה שם שלושה ניצחונות על טופ 10, כאילו, עולמי, מטורף. נכון, ההולנדי, הטורקי, האלוף האולימפי, ומה...
פטריק יוסטון בגמר,
כן. מדהים, כאילו. ומצד שני, בתחרויות הגדולות, ובוא נגיד, אליפות עולם, גביעי עולם ואליפויות אירופה, אני מרגיש שבבוגרים הוא לא הצליח לשחזר את היכולת הזו. לא אינדור, אני מדבר על אאוטדור. שבעצם התחרויות מטרה הכי משמעותיות. זה מקרי, אתה חושב שיש פה אולי איזה משהו שהוא צריך לעבור כדי להגיע להישגים ברמות האלה?
תראה, קודם כל, תמיד יש מה לשפר באיזושהי צורה, גם, אתה יודע, שמאי שהוא באמת היום בטופ עולמי, גם לא ישבנו אתמול על כל הדברים שאפשר לשפר אחרי השנה הזאת, מה תמיד אפשר? רואי גם יודע את דעתי על דברים ספציפיים שהוא יכול וצריך לעבוד עליהם. מצד שני, אני גם לא מאוד מתרגש ממה שאמרת, אני חושב שאולי הדוגמה, בעיניי אולי הכי בולטת היום, מה שנקרא, כי תראי אנחנו מאליפות עולם, עד אם ראיתם אלוף עולם בחור ספרדי, אנדריאס, לא זוכר את השם המשפחה שלו, תמיני או משהו כזה, הוא זכה השנה באליפות עולם לבוגרים, הוא גם מאוד צעיר, דעתי הוא שנתון אחד יותר צעיר מרועי, הוא זכה בוולד קאפ שנה שעברה, או לפני שנתיים, ובאמצע חושך על פני תאום, ברמה שרועי דרור ניצח אותו באליפות אירופה לנוער, שנה שעברה, בשלב ה-1-16 גמר, שתבינו מה שנקרא, כמה רע הוא היה מדורג במוקדמות, באליפות אירופה לנוער, בשנה האחרונה שלו, שנה לפני שהוא זוכה באליפות עולם לבוגרים, שבאמת, אנחנו באמת ענף שלפעמים קשה מהצד להבין כמה הוא יכול להיות כאוטי, באמת יכול להיות שנה, שבסוף, אם אנחנו מדברים רגע על רועי דרור, מה היה שני גביעי עולם השנה, היה אליפות עולם לנוער, אליפות עולם לבוגרים, וכן, היה לא מוצלח. חלק עם הצדקה יותר, חלק עם הצדקה פחות. להגיד לך שאני חושב שיש פה איזה בעיה תאומית, וואלה, אני ממש לא מודאג, הוא יתפוס את היום הנכון בתחרות הנכונה, הוא יבוא בטוב ויעבוד גם על הדברים שהוא צריך לעבוד עליהם השנה. אין לי שום ספק שזה עניין של זמן. אגב, זה נכון גם לכל הנבחרת. זה קצת מרגיש לי שאנחנו רגע לפני פריצה כבר עוד תחרות ועוד תחרות, אבל מתישהו זה יקרה, כי הם פשוט טובים מדי. גם רואי, גם שמי, גם מיקאלה, גם כקבוצתי, גם כמיקס, גם זה, זה צריך, סטטיסטית זה יגיע מתישהו.
כן.
אין לי שום ספק שזה יקרה, גם בהקשר של בכללי וגם בטח בהקשר של רואי.
אוקיי. נעבור לנשים.
זה בעיקר נשים, כמו שכבר אמרנו מקודם, מיקאלה משה, הקשתית האולימפית שהייתה לנו בפריז 24, הקשתית המובילה בארץ, גם כאן קשה לי לראות איזשהו תרחיש שהיא לא לפחות מספיק תחרותית בשביל להיאבק על הכרטיסים. אני מאוד מאמין ביכולת שלה להגיע גם ללוס אנג'לס. אם אנחנו מסתכלים הלאה, הקשתית הבולטת הבאה, הקשתית שצמחה מתוך האיגוד עצמו של הילטון, זכתה השנה גם בזהב בקדטיות בגביע אירופה, באירופה לקדטיות בסלובניה, אם אני לא טועה. גם מישהי שאני כבר שנים אומר שהיא פוטנציאל שהיא כן יכולה להתפתח בצורה עוד משמעותית בשנים הקרובות.
כן, תשמעו, א', פגעתם, בטח נקרא לזה בבחירות, אני עוד שנייה אסקור את הקצת מעבר. קודם כל, מיקאלה, אני חייב להגיד שהיא פשוט, היא בעיניי תופעה מדהימה, וכל התהליך שהיא עברה, והאמת יד על הלב, גם אמרתי את זה בשיחות סגורות, הייתם שואלים אותי לפני פריז, הייתי אומר, יום אחרי פריז אנחנו כבר לא נראה אותה, היא חתכה את האולימפיאדה, עשתה את שלה, השלימה את החלום שלה בתור ספורטאית מגיל 5, ולא נראה אותה יותר. אחת ההפתעות היותר טובות שהיו לי בחיים המקצועיים שלי זה שהיא המשיכה, אבל יאמר לזכותה שהסיבה שהיא המשיכה, זה נפתח לה התאבון. היה לנו כל מיני שיחות כנות על על הדברים המטורפים שהשיגה בשנתיים בענף, בגלל כל היכולת שהיא מביאה והווינריות והזה, שפתאום עבר לה המחשבה של, וואלה, יש עוד כל כך הרבה, כאילו אני רק בהתחלה של כל הדברים שאני יכולה להשיג והזה, והמדליות והאולימפיאדה, שהיא באמת הולכת לזה. עכשיו, לא רק שהיא הולכת לזה, היא גם עושה את זה תוך כדי שהיא משלבת לימודים בתואר, ובניגוד למה שביקשתי ממנה 100 פעמים, היא לא רוצה לפרוס את או היא לא פורסת בינתיים את התואר, אז היא גם עושה תואר במשרה מלאה, וגם היא התקדמה בתור קשתית העונה. ואם אנחנו מסתכלים על אליפות העולם, שוב, שלי הייתה טיפה מאכזבת ברמה הכללית, אבל אליפיות עולם קודמת, בכלל לא הייתה לנו קשתית, עד היום לא הייתה לנו קשתית שעשתה קאט באליפות עולם בריקר, ולא רק שהיא עשתה קאט, היא עשתה את זה אפילו ממקום 70 ועוד יחסית, אחרי פישול גדול בסט האחרון, והיא גם ניצחה את היריבה שהייתה מדורגת מעליה, וגם נתנה פייט ליריבה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז כאילו, ההתקדמות ומה שהיא עשתה, ובפרק זמן הקטן הזה, באמת הוא בעיניי פנומנלי, ואני כל כך שמח שהיא איתנו, ושהיא ממשיכה, ושהיא בעזרת השם תיתן בראש עד 28 לפחות. ובצד השני, באמת יש גם את שלי, שהיא אולי באמת, אני לא יכול להגיד כמה אני מעריך את מה שהיא נדנה השנה, היא עברה פציעה מאוד מאוד קשה בכתף, היא עברה אתגרים מאוד קשים ברמה האישית מקצועית שלה, תסכולים באמת נים, אם אתה מסתכל על נים בינואר, כשהרל לוקח מדליה, והרל והיא כאילו היה אמיץ כל הזמן, צד אחד הרל לוקח מדליה, אם מצד שני כמעט ולא הצליח לסיים את התחרות, מרוב שהתחרות הייתה רעה וקשה, וכל העונה, כולל אגב כשהיא זכתה במדליית זהב, זה הכל היה תחת כאב, והיא לא, מה שנקרא, היא קשוחה, ריצ'רד אומר, tough as nails, היא לא תצייץ, ואתה פשוט רואה דמעות ברמות הכאב שהיה לה, והתמודדה עם כל זה, לצערי זה קצת הכריע אותה עכשיו בקוריאה במחצית השנייה. היא תעשה עכשיו שיקום נורמלי, כבר יש זה, והיא תגיע בריאה יותר לעונה הבאה, ומה שנקרא, אני מוכן לחתום על זה שזו רק ההתחלה של מה שאנחנו רואים ממנה, ובאמת, כמו שאמרתי, היא homegrown, לא פנינו לפרצות של גניבת כישרונות מענפים אחרים, והיא מדהימה, ויש לנו גם את שירה איפרגן, שהייתה חלק מהשלישייה השנה שעברה, שהפתיעה באליפות אירופה. אני מקווה שהיה לה שנה קשה ברמה, גם קצת קייסיס בריאותי, אז היא חזרה, ואני מקווה שהיא תיתן בראש שנה הבאה. וגם צריך לציין שיש לנו פרויקט גדול יחסית של טלנט טרנספר, שוב, בתמיכתה המדהימה של רחלי, מכון וינגייט, גיא אטיאס, המנכ״ל, כולם נרתמו, כי זה הצליח בצורה יוצאת דופן עם מיקאלה, אז אנחנו עושים דאבל דאון על הנושא, ויש לנו גם את מישל מוניץ ואת סטפני קומפניאץ, שעברו אלינו מההתעמלות ומתקדמות ברמה מאוד מאוד טובה. יש לנו עוד כמה קשתיות שהן צעירות ובתחילת הדרך מתוך הענף. ייקח לנו קצת יותר זמן, להערכתי, לייצר את העומק ואת התחרותיות שאנחנו היום מייצרים בריקרב גברים, עד שזה לגמרי יחדור לריקרב נשים. האם זה יהיה בזמן ל-28? אני לא יודע. אני אגב גם לא מאוד אתפלא אם נגיע עם שלישיית קשתיות טובה בינלאומית כבר לאולימפיאדה, כי בן שלי, מיקאלה, 2-3 קשתיות, מה שנקרא הומגרון, ושתי בנות בטלנט טרנספר, זה בקלות יכול להיות טווח של שנה-שנתיים, עד שיש לנו נבחרת בינלאומית טובה גם בריקרב נשים.
איך באמת רואים את הכניסה של מישל מוניץ ושל סטפני קומפניאץ מבחינת המוכנות שלהם כבר להתחיל להתחרות, בטח בסבב האינדור הקרוב? מה הרמה שם? אתה חושב שהם יוכלו באמת לאתגר את הרמות הגבוהות?
אני בטוח שכן, השאלה היא מתי בעיניי. כמובן, בהינתן שהם יישארו והצליחו, יש את כל העניינים הצבא, יש פה אתגרים, נקרא לזה לוגיסטים בדרך. בהינתן שהכל ברמה הלוגיסטית ייפטר על הצד הטוב ביותר, אין לי שום ספק שמקצועי זה יצליח. זה פשוט באמת, אתה מסתכל על זה בתור איש מקצוע מהצד על הקצב קליטה של בכלל הספורטאיות. אגב, יש לנו עוד שנייה נדבר גם בקומפאונד, יש לנו גם מהג'ודו, אבל אתה פשוט רואה את התהליך שבו כשאתה מקבל ספורטאית, שהיו ברמה לאומית בענף ספורט אחר, ושהתאמנו מעל עשור בענף הרע, פשוט הקצב קליטה הוא לא גן לפעמים מהצד, ואתה רואה את הקורדינציות, ואתה יודע שזה הצליח, כאילו אין פה שאלה, השאלה היא יותר בתחום המנטלי, היכולת החזל הזה, אתה יודע, כשהכסף נמצא על הזה, זה קשה, זה יותר קשה לי להתנבא עליו, אבל מקצועית, מבחינת הפגיעות והזה, אין לי שום ספק שאנחנו נראה אותם בתחרויות בינלאומיות בטווח של השנה הקרובה, כן.
גיא, ברור לי שהכי טוב זה ליהנות גם וגם, אבל יכול להיות שאנחנו נלמד שהדרך לבנות קשתית מוכשרת זה לא להתחיל בענף הקשתות? זאת אומרת, עדיף מישהי שבנתה יסודות בענף כמו לדוגמה התאמנות אמנותית, שבאמת משיגים שם יכולות גופניות מאוד מאוד, גם יכולות גופניות וגם יכולות מנטליות, נכונות לעבוד קשה ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובעצם להביא אותם יותר בשלות.
קודם כל, זה מה שנקרא, זה לא סוד מקצועי והוא לא ייחודי לקשתות. יש מספיק ספרות אקדמית שמראה שחשיפה למספר ענפי ספורט בגילאים מוקדמים היא נכונה להבדל בין מישהו שעושה ספציפיקציה בגיל מוקדם מדי, ואז הוא אולי מצליח ברמה יוצאת דופן בנוער, אבל לא מצליח לעשות המעבר לבוגרים, לעומת ספורטאים שמאוד הישגיים בבוגרים, ועברו כמה ענפים כשהם היו ילדים, אז הדבר הזה הוא תופעה מוכרת וידועה, ויאמר אגב לזכות ממשרד הספורט, שבעבודה שהם עושים בפיתוח מאמנים וכו', ובתוכניות ארוכות טווח, ממש יש את העניין הזה של מתי להתחיל ספציפיקציה, איך לך, יש את כל העניין של פונדמנטלס, של ה כיף בגילי החוויה כדי לחוות כמה ענפים, אז כן יש איזו הסתכלות ברמה הלאומית. הסיבה שבאנו לתהליך של הטלנט טרנספר, הוא היה סביב הדבר הזה, כי קשתות הוא ענף שאתה אמור להתחיל בגיל יחסית מבוגר, בגלל כל העניין הקואורדינטיבי והקושי בלמתוח קשת, 8 זה המינימום שאתה בכלל מסוגל לעשות את זה באיזושהי צורה סבירה, וההמלצה שלי היא באזור הגיל 10-12 בכלל להתחיל באמת קשתות בצורה רצינית, וזה גיל שרוב המתעמלות בארץ, מה שנקרא כבר בפנסיה. כלומר, מלכתחילה הכוונה שלנו הייתה, בגלל הסדר זמנים, להציג את זה כענף המושלם לקריירה שנייה בספורט. זה היה הרציונל הכללי שלנו, והוא כמובן הוא הצליח מעל הציפיות עם מיקאלה, והצליח גם עם האחרות, אבל זה איזשהו משהו גורף, ובכל זאת, ולמה בכל זאת, למרות שזה יכול להיות הק קל, כן יש עניין מאוד גדול לדעתי, וכן בהשקעה בספורטאים שמיוצרים בבית, מה שנקרא, גם אם זה הרבה יותר קשה, גם אם זה לוקח זמן, מהרמה שזה פשוט עניין סטטיסטי, למה הכוונה? אני לטעמי, הקשתות הוא אחד הענפי ספורט הכי חשובים, כאלה זה לבריאות הכללית של האוכלוסייה, כי יש הרבה מאוד אנשים שלא היו עושים ספורט, אם לא היה קשתות. לא מדבר עליהם ספורט, לא מדבר עליהם כדור, לא מדבר עליהם להתאמץ, הם מגיעים לקשתות כי הם נופלים בפח שזה מגניב ולא צריך להתאמץ, זה מה שנקרא, ואז הם מגלים את את הטעות שהם עשו, ולכן הקשתות קורץ לפלח באוכלוסייה שלא היה עוסק בספורט אולימפי אחרת. וגם מאותה הפלח באוכלוסייה יכולים לבוא מדליסטים אולימפיים, ולכן להקריב אותם מראש כי הם לא עשו ענף ספורט אחר קודם, זה פשוט מחשבה אסטרטגית לדעתי שהיא לא נכונה, ולכן, שוב, אני יכול להגיד רק את דעתי, נכון להשקיע גם וגם.
אוקיי. Okay. יש בדיחה שאני המצאתי, שיכול להיות שאנחנו נראה, שנזכה במדליה בלוס אנג'לס, שמי שיזכה בזה נבחרת התאמנות אמנותית, רק לא בהתאמנות אמנותית.
האמת היא, שחושבים על זה, בסוף הם הגיעו הרי עד לפריז, בערך עם סגל של, בסוף הם הגיעו, הם היו 8 ספורטאיות, 5 מהן זכו במדליה, יש את מישל שהייתה המחליפה הראשונה, ויש את מיקאלה שאצלנו, והייתה את השמינית, שאני לא זוכר את שמה, אני בעד מתנצל. כלומר, מכל המתעמלות המוכשרות, במחזור של 4 שנים, מכל האלפי נערות שנכנסות לארץ, הגיעו בסוף 8, 5 מהן זכו במדליה אולימפית, ו2 מהן נמצאות בקשתות, זה נתון שהוא פסיכי בעיניי.
כן. תגיד, מי אם עכשיו יהיו מעברים נוספים, נניח תיאורטית, ועוד מעט אני אקח את זה לפרקטיקה, זה מספיק זמן מראש, כדי שזה יהיה רלוונטי ללוס אנג'לס?
חד משמעית, אם מיקאלה התחיל, חץ ראשון שמיקאלה יצא בחיים שלה היה באוגוסט 2022, אפילו זה היה סוף אוגוסט 2022, יולי 2024 היא כבר עמדה באולימפיאדה כמובן, עדיף כמה שיותר מוקדם, עוד תחרויות בינלאומיות, כל הניסיון שאגב היה חסר למיקאלה בסוף של הניסיון קשתות בפריז, אז כמובן שעדיף קודם, ושוב, אנחנו, אם אז היינו 2 לפני, היום אנחנו 3.
תרים...
ויש לנו כבר קדר שכבר התחיל ורץ... להגיד שנה זה מוגזם, אבל כבר 9 חודשים כבר יש לנו חלק מהבנות איתנו כאן.
אז אני מקווה שרחלי מחכה על הקווים, כי עכשיו הנבחרת ג'וניור בהתאמנות אמנותית הופכת להיות סניור, ויכול להיות שיהיו שם שינויים ופרישות.
תראה, אבל אני אגיד משהו, אחד מהדברים בעיניי הכי טובים, בסדר, אני יכול להיות ציני ולחגוג על כל המתאמנות, וזה טוב לי לענף, אבל באמת רגע חצי ציניות בצד, הקשתות לדעתי גם עושה משהו מדהים למתעמלות האלה. אלה בנות שעובדות באמת מגיל אפס וחולמות אולימפיאדה ועובדות כל כך קשה והגוף שלהם באמת לפעמים נשבר לרסיסים ומסתיים הקריירה ואתה לא תהיה שם כי מה לעשות יש 5 ואתה לא שענה. ויש גם סיבות אחרות שאני לא אכנס אליהן, הן לא רלוונטיות לציבור, אבל יש עוד סיבות שגם... בנות בסוף לא נכנסות לאותו מקום, או דרך נחסמת בפניהם. והקשתות נותן להם באמת ניסיון שני לחיים הזה, ואגב, לפעמים גם בו בסביבה שהיא טיפה יותר צ'יל. ובאמת אנחנו יכולים לראות על כמה מהן שהן פשוט פורחות מחדש ברמה האנושית, כאילו, עזוב רגע את הציניות ספורטיביות, אולימפיאד, פשוט שמחות ונהנות ומבסוטות שכאילו, שהן מצאו את המקום שמתאים להם, שיש להם הזדמנות שנייה, ושהסביבה תומכת, ושזה מתאים להם לפעמים יותר ברמה האישיותית, כי פחות מתאים ההתעמלות, וזה בסדר, זה דורש טייפקאסט מסוים. ובאמת מהצד, אתה יודע, בתור בן אדם שמעורב בזה, גם אם זה, זה פשוט עושה טוב בלב שנתת, נתת חבל הצלה לחיים של מישהו, וזה באמת, זה באמת להוריד את הכובע, מה שרחלי עשתה פה, כי זה באמת יצא דופן.
מדהים, מצטרף. טוב, מה אתה אומר, רואי, נעבור לקומפאונד?
אני חושב שכדאי לזכור קודם את הקומפאונד, כמו שכבר התחלנו להגיד, שמאי הקשת הישראלי הבולט היום בעולם, שהוא עשה הישגים באמת אדירים שיהיה אפשר לדמיין אותם עד לא מזמן, באדם שגורם לנו להתאכזב כאילו ממקום רביעי באליפות עולם לנוער, מי יכול לתפוס את זה?
אכזבה עמוקה, באמת, זה... כשסיימנו בקנדה, והוא היה במקום מאוד קשה, וגם אני התעזבסת, עוצר רגע בצד, ואתה אומר, בוא נה, יש לנו קשת מקום רביעי בעולם, וכולנו מאוכזבים עד עמקי נשמתנו, כאילו, מה זה אומר על מה שנהיה, ובטח מהבן אדם הזה, שהוא פנומן, כאילו, גם ברמה האנושית וגם ברמה הספורטיבית, באמת, תופעה מטורפת. הוא גם לא היחידי, לשמחתנו, מה שנקרא, יש עוד באים אחריו, אבל כן, אי אפשר היום לדבר על הקשתות הישראלית בלי להזכיר את שמי ומה שהוא השיג. אתה יודע, יש לי חבר מאוד טוב בספורט הישראלי, שאמרתי לו פעם משהו והוא אמר עליי שאני גנב דעת, ומה שנקרא, אני אתגרתי אותו להוכיח לי אחרת. שמי היום מחזיק, אם אני לא טועה, סי עולם אחד לנוער, ושלושה סיי אירופאים לנוער. אני לא מכיר ספורטאי ישראלי בשום ענף ספורט אחר, שמחזיק בסי עולמי או אירופאי. אני יודע, היה את גיא סטרק שהשווה סי עולמי. אני לדעתי שם היו היחידי היום שעשה את זה. היה גם את השלישיית בנים שלנו שעשתה את זה בקבוצתי האולימפי. צערנו הגרמנים מאז שברו את הסי. ועוד אנקדוטה בהקשר של הסיים של שמי, הוא הקדט הראשון, האנדר 18 הראשון, שירה 150 נקודות בסבב של ה-18 מטר בסבב הדחות, ולכן, וזה סי עולם, וזה סי עולם שעולם לא יישבר, כי הוא הראשון שירה את התוצאה המושלמת, אחרי זה אפשר רק להשוות אותה. וזה משהו מטורף, שאתה אומר, סי עולמי לספורטאי ישראלי, והוא לא יישבר לחיים, אני בעיניי זה משפט מטורף, אבל זה, אתה יודע, רק אני והעולם הקטן שאני חי בו.
מטורף, באמת. אם אנחנו נזכור את ההמשך, אני חושב שעוד כישרון שהוא באמת אדיר ועוד יכול להתפתח ועוד יש לו זמן בג'וניור, יפתח הדר, פשוט לדעתי נתן קפיצה אדירה בשנים האחרונות, יחד עם שמי, ואם אנחנו מסתכלים גם על כפיר פרנק שהיה איתם בקומפאונד, למרות שהוא בכלל קדט, הם נתנו באמת פייט מטורף באליפות העולם לנוער לנבחרת האודית, הותחו באמת... אחרי סבב הדחות מטורף, התוצאה השנייה שהייתה הכי טובה בכל התחרות, לא רק ברבע גמר הספציפי הזה, אף אחד לא עבר בהמשך את ה-233 נקודות שהם עשו, חוץ מההודים שהיו איתם מולם באותו רבע גמר.
כל מה שאמרת הוא בול בפוני, אני אוסיף פה משהו גם על יפתח וגם על כפיר. קודם כל, יפתח הוא אחד מהאנשים הכי טובים, באמת, מישהו שאתה אומר, אין לו גרם של רוע בגוף, פשוט ילד מדהים, ובאמת מוריד את הכובע לפניו, והוא נמצא באחד מהסיטואציות שאני כל כך מעריך אותו, כי מה שנקרא 95% מהספורטאים שהיו במעמד שלו, שבו בסוף יש לך מישהו שאיתך, ויפתח הוא ברמה בינלאומית מעולה, הוא שנה ראשונה בג'וניור, הוא יורה קבוע באזור ה-700, אפילו עושה 710 בימון, שנקרא בכל מדינה אחרת שבה לא היה בשמי, אז הוא היה טופ, והיה כל מיקסטים, והוא היה נמצא שם, וכל הזה היה סביבו. וזה פשוט להיות במצב שאתה פשוט יורים עם סופרסטאר בקבוצה. אני אומר, באמת, יד על הלב, 90-95% מהספורטאים אחרים בסיטואציה הזאת היו פורשים. במיוחד אם אנחנו מדברים רגע על אולימפיאדה ויהיה מיקס, ויהיה רק מקום למישהו אחד, בניגוד לרגע לאולימפיאדה שאנחנו יכולים לדבר, אפילו שלוש מקומות, אפילו זה בריקר, והוא עושה את זה, והוא עושה את זה מדהים, והוא נלחם, והוא משפר את עצמו, וגם סגן אלוף אירופה לנוער באינדור, תוצאות מאוד קונסיסטנטיות באוטדור, עכשיו גם נתן, הוא בעיניי מהבודדים בקוריאה שהיו מעל הצפי, או לפחות, כמו שזה היה בול בצפי שנתתי, אבל האיכות של המאצ'ים שלו הייתה טובה, הוא הפסיד בקרב
נקלה. אלוף עולם לשעבר נתן פייט אדיר.
פייט אדיר, ובאמת, ולא נחות, וגרם לזה, וזה כיף לראות אותו, וזה, ובאמת הוא יכול, והוא וכפיר, וכפיר אני מוריד לו את הכובע, כי זאת הייתה השנה האחרונה שלו בקדטים, ומה שנקרא הוא נתן לנו להקפיץ אותו לג'וניורים, כדי שהוא ישלים את השלישייה לשמי ויפתח, בשנה האחרונה שהם שניהם בנוער, זו שנה האחרונה של שמי בנוער, אבל זאת הייתה השנה האחרונה של שלושתם יכלו לעשות ביחד. אני שמח שהאימור הזה גם הצליח, והם לקחו מקום חמישי באליפות עולם לנוער, ובאמת, ונטו רק על זה שהם עברו דרך העודים ברבע גמר, כי כל וריאציה אחרת והם היו מסיימים במדליה.
אני חושב שבסופו של דבר, מה שגם תיארת זה דוחף את כולם קדימה. כאילו, לא רק יפתח נהנה מזה שיש לו סופרסטאר בקבוצה, גם שמאי שמסתכל ורואה את יפתח שהוא באמת גם יכול להתפתח לרמה עולמית אדירה בבוגרים.
גם בו, השנה גם הייתה התחרות הראשונה שיפתח סיים לפני, שמה היה את הגביע העולם במדריד, שמה הפסיד סיבוב השנה, היה לו תקופה שיש שתי תחרויות באמת רעות, היה לו גם בעיות בציוד, לא משנה, אבל היה, הוא בא ועדיין, נדמה לי שהוא סיים לפני יפתח במוקדמות, אבל יפתח ניצח סיבוב, ירה מאוד יפה, שמה היא לא. אז כאילו זה כבר, זה שמה וזה יכול לקרות, ובטח בענף שהוא הפכפך כמו בקשתות, ואין שום ספק שהם דוחפים אחד לשני. באמת, היתרון הזה, אגב, שיחה בנבחרת לאומית, ובאמת חבל לי שזה לא בכל הענפים, המרדף התמידי הזה, אז זה שאתה מתחרה ומתאמן עם אותו אחד שמת להחליף אותך במקום ולהיות הנאמבר וואן, זה דוחף את כולם קדימה, זה באמת, זה א' ב' של הדברים האלה.
הוא כמעט ניצח אותו גם באליפות ישראל. הייתי נכון,
גם היו תחרויות בארץ, לדעתי, שהוא ניצח אותו, הרי תמיד שניהם מגיעים לקרב גמר, אז היו כבר פעמיים לדעתי שהוא ניצח בגבי ישראל, ונכון, היה גם אמת שגם באינדור וגם באודור לדעתי הם הגיעו לשוטוף על המדליה, אם אני זוכר נכון.
תגיד גיא, יש סיכוי לדעתך ריאלי שב-32 יהיה קבוצתי בקומפאונד?
זה ספקולציות גרידה, הדרך היחידה שאני רואה את הקומפאונד מצטרף כקבוצתי, זה אם יגדילו בצורה דרסטית את כמות הקווטות הענפיות של הקשתות, ואז אני יכול לראות את זה קורה. בהינתן וזה יישאר באזור, היום זה 64, אני לתחושתי זה יעלה בכמה מקומות באולימפיאדה הבאה, כדי לפצות על הקומפאונד שנכנס וכדומה. אם זה יישאר בטווח הזה, אני לא רואה את הקומפאונד הקבוצתי נכנס, והלווה שאני טועה.
טוב. מבחינת האישי, אתה רואה שזה ייכנס לפחות באופן קבוע?
אני, שוב, אני אומר את דעתי, דעתי הייתה גם שבלוס אנג'לס זה יקרה, הרבה חשבו שאני חי בסרט, אני להערכתי האישית, הקומפאונד יישאר מעטה ואילך, אני מקווה שאני לא אתבדה, במיקס הוא יישאר, ואני להערכתי גם האישי ייכנס, האם יהיו עוד קווטות באישי כדי שאלה שלא נכנסו במיקס ישתתפו, זה אני לא יודע, אני מעריך שבסוף הפער בין לתת לאלה שגם ככה שם במיקס להתחרות גם באישי, הוא פער מאוד קטן ברמה הלוגיסטית, ולכן אני, כל עוד הדבר הזה יהיה מסחרי ומוצלח לאיגוד, לוועד האולימפי הבינלאומי, אני לא רואה את זה לא קורה, אבל נקרא עוד 4 שנים, אנחנו נדע.
אוקיי, מכיוון שאנחנו מדברים על מיקס, כשאנחנו מסתכלים על אולימפיאד הקרובה, אז בואו רגע נדבר על על הצד הנשי, יש לנו את, אמרנו שמאי, גם יפתח, מאוד, מאוד חזקים. נכון להיום, הקשתית הבולטת, הפעילה, בקומפאונד היא הייתה אלמה יפרגן, אנחנו ראינו ממש בימים האחרונים פוסט, שנראה כמו פוסט פרישה, עכשיו לא הספקנו לדבר על זה יותר מדי לפני, ולאמת ולוודא, אז קודם כל, אתה יכול להתייחס לעניין הזה?
אבל אני אתן רגע קצת רקע, כדי שהקהל יכיר, אלמה הייתה קשתית ריקרב, היה הרבה מאוד שנים. איפשהו לפני שנה וקצת, היה איזה אתגר עם הריקרב, וצד הראשון היא קשתית הישראלית הראשונה שעשתה מעל 600, ואז היה 618, אם אני לא טועה, היה ה-SC האישי שלה. היה אז תקופה שזה לא התקדם, והצענו לה לראות בקומפאונד בהתחלה ככלי אימוני. המטרה הייתה שתשאר בריקרב. אני בתור קשת, כשהייתי באוניברסיטה, אז יריתי גם בקומפאונד, וזה עשה לי מאוד מאוד טוב לריקר, והצענו לה לעשות את הדבר הזה, ומהר מאוד היא פשוט נשאבה לריקר, לקומפאונד סליחה, והיא הייתה שנה בקומפאונד, ודעתי האישית היא הגיעה לרמה מאוד מאוד גבוהה, בסוף למישהי שהיא הורה שנה וקצת במקצוע הזה, באימונים היא כבר הראתה תוצאות של אזור 690 היא עשתה השנה, וזה כבר מתחיל להיות מה שנקרא הרמה שאנחנו צריכים בשביל להשלים את הצמד. אבל לדעתי זה החלק העצוב בספורט הישראלי, שאתה מסיים צבא, אתה אפילו מקדיש את עצמך שנה, שנתיים לספורט, אבל אם אתה לא נכנס לסגלים, אי אפשר להתקיים, כאילו אתה לא יכול לשרוף אוויר עד אין סוף, וגם לשמחתי שאומנם המשאבים של האיגוד גדלו משמעותית, ויכלנו לתמוך כמעט בכל הספורטאים שלנו השנה בצורה מסיבית, עדיין זה משהו שהוא, בסוף אתה לא בא מרקע סופר מבוסס, אתה גם רוצה להתחיל בחיים ואתה לא רואה, זה מאוד מאתגר, כלומר, אני יכול להבין את מה שאלמה עברה פה. אני אישית, ברמה אישית, מקווה שזה לא מה שנקרא סגירת הדלת, ושזה לא משהו חד משמעי, זה כמו שאמרתם, גם אני התבשרתי על זה בסוף מהרשתות החברתיות, אמנם זה היה, זה רחף מעל הראש, אבל בסוף אני התבשרתי מזה מאינסטגרם. מקווה שזה עוד הפיך בצורה כזאת או אחרת, כי היא כבר באמת הגיעה לרמה, ואם אנחנו מדברים רגע השנייה קונקרטית רק כדי לדבר במספרים, כי עכשיו ההולנדים גם זכו בוולד קאפ השנה, וגם זכו עכשיו באליפות העולם במיקס קומפאונד, זה די איפה שאנחנו נמצאים, זה סופר סטאר בתור הגבר, וסנה דלאט שחלילה, שלא יש מה שאני מזלזל בה, אבל בסוף הייתה קשתית שלו, זו 690-700. כלומר, ברמה בסדר לקשתית קומפאונד, אבל רחוקה מטופ עולמי. השלימה קבוצתי זה ולקחו אליפות עולם. ואנחנו לא רחוקים משם עם אלמה, ולכן קצת עצוב לי שלא יכלנו להריץ את זה עוד שנה ולראות לאן הם באמת יכולים להגיע. אז לגבי אלמה, שוב, זה המצב כרגע, אני מקווה שאולי עוד יתהפך, והחיים הם החיים, אז אנחנו נגלה מה שנקרא.
אז בואו רגע רק לצורך הדיון נניח, נשים רגע לצורך הדיון את אלמה בצד, וכולנו מקווים שהיא תחבור ותתחרה ותאתגר. בואו נדבר קצת על הטלנט טרנספר בהיבט של הקומפאונד, כי בסוף מאוד יכול להיות שמשם תגיע הפוטנציאל להשלים את המיקס. כן, הספקתי?
לא, לא, אתה 100% צודק, יש לנו שתי ספורטאיות ש... העברנו אותן לקומפאונד, אחת תואר תמיר שהייתה ג'ודוקאית בנבחרת ישראל, ג'ודוקה, ג'ודוקאית, אני מתנצל מראש שלא התווכחו אותי אחרי זה בזה.
גם ג'ודוקה וגם ג'ודאית, שניהם תופסים.
אז אבל לא ג'ודוקאית. שאמרתי בהתחלה זה לא, יופי, עם כל הכבוד גיא. ויש לנו את קסניה חודורקובסקיה, שהייתה מתעמלת, הייתה חלק מהחמישייה שלקחה לדעתי מדלת זהב באליפות עולם לג'וניוריות.
גם הייתה רק לגבי, ממש בתחילת השנה, כשהרכיבו את הנבחרת האומנותית החדשה, היא אפילו הייתה שם בנבחרת, לדעתי, אפילו בהרכב הפותח.
יצא לגבי עולם, זכתה שם במדלת.
כן, 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 ממש לפני פחות משנה.
כן, שזה קצת מטורף איך החיים מתהפכים כל כך מהר ברמה אישית, אני אומר,
ממש.
הייתי ספורטאית שלוקחת מדליית זהב באליפות עולם, ושנה אחרי זה אתה כבר בדרך אחרת לגמרי.
כן, כן.
שתיהן, הסיבה שעוד עם תואר, עוד דיברתי איתה לפני שנה, זה כי תואר הייתה אצלנו, בהתחלה היא לא באה כטלנט טרנספר, היא הייתה מדריכה באקדמיה, ניקול כפרה עליה שיגעה אותה כל הזמן שהיא הייתה שם בתרגולים שלהם, כי היא עברה פציעה קשה ברגל, והייתה מושבטת גם ככה מהג'ודו, שיגעה אותה בואי תנסי, בואי תנסי, בואי תנסי, והיא באה והראתה, והראתה אגב ריקר וחבר לה לזמן, וכבר אז היה לי איזושהי שיחה איתה, כי אז היא גם לקחה הפסקה, נסעה ליפן וזה, אמרתי לה, תקשיב, אני להערכתי הקומפאונד יהיה אולימפי, ואם הקומפאונד יהיה אולימפי, שתדעי שאת חוזרת לפה ואנחנו הופכים אותך לקומפאונדיסטית, כי יש יתרון עצום, הן חזקות מאוד, גם תואר וגם קסניה, אגב, קסניה קצת בצורה חריגה למתעמלת, כי הן כולן הרבה יותר, כמובן הן מאוד חזקות לדברים שהן צריכות, שזה שמחלילה שאני מזלזל, אבל היא ממש, היא בנויה חזקה, והייתה, גם היה לה הרבה עבודה על הכושר, עוד לפני שהיא הגיעה אלינו וזה, ובין תור לקסניה, וקסניה, הן שתיהן היו מושלמות למעבר לקומפאונד. עכשיו, קסניה ירתה גם, שתיהן ירו כבר בריקר, קסניה קלטה ריקר, וגם בקטע פסיכי, ממש ראיתי שלריצ'רד כואב הלב, לשחרר אותה לקומפאונד, אבל זאת הייתה בחירה באמת מושלמת בשתיהן, וראיתי השבוע, הייתי בווינגייט, אני מגיע מדי פעם לפגישות וזה, אז אני עובר לראות איך החבר'ה, ואתה רואה את קסניה יורה, ובסוף היא יורה לדעתי בקומפאונד אולי 3 חודשים גם, זה אולי בקושי, וזה נראה כל כך טוב טכנית מהצד, זה כאילו, אני מסתכל על זה ואני אומר, זה לא נתפס שהיא יורה ככה אחרי 3 חודשים, גם במניירות של ההתנהלות בתור קומפאונדיסטית, והסחיטה של הדק, ובין הדברים שהם מקצועית, זה לא אמור לראות ככה, עזוב 3 חודשים, זה לא אמור לראות ככה אחרי 2 שנים. ובאמת, בקצב הזה, בעצם העובדה שיש לנו עוד, מה שנקרא, להערכתי, עוד 1.5 שנים עד 2 שנים לתחילת סבירת הניקוד, או אנחנו לא יודעים אפילו איך הקומפאונד ייכנס, אם זה דירוג עולמי, אם זה תחרויות מטרה וכדומה. אם אנחנו מדברים צורה סבירה לאליפות עולם, עוד 2 שנים, אני בהחלט חושב שיש שם זמן, ברמה הטכנית, שתיהן, אגב שם, ווואו, תור יורה גם מדהים, שם היה, אגב שם, עושה איתן עבודה מדהימה, ברמת האימון, שמאי וגם ריצ'רד, וגם איתי, אגב, כי גם קסניה עכשיו התקבלה לאקדמיה, היא התחילה י' א', והיא עושה את המסלול של האקדמיה, והעבודה המקצועית ששלושתם עושים איתה היא וואו, באמת וואו. התברכנו בתור איגוד שיש לנו כאלה אנשי מקצוע מעולים.
והן גם אמורות להתחיל להתחרות כבר עכשיו בסבב אינדור?
חד משמעית, אפילו אני אגיד שהיה לנו קצת התלבטות, יש בסוף אוקטובר תחרות בינלאומית בקפריסין, שאנחנו שולחים אליה הרבה פעמים את מה שנקרא את הדור הבא, אנחנו לא שולחים את שמי וכל אלה, רואי, ניב, איתי, אייל, כל החברה, אנחנו לא שולחים לשם, כי א' הם כבר עמוק באינדור, וזו תחרות אאוטדור, אני לא יודע למה הם עושים את זה כל כך מורחבת, אז ממש אפילו התלבטנו אולי כבר לשם, זה נראה לי קצת מוקדם, אני מעריך שאם אנחנו נעשה, אנחנו קצת מתלבטים על התוכנית המקצועית לחורף, האם הם יעשו תחרות בברלין בדצמבר, או את התחרות בנים בינואר, אני מניח שעד אליהן כבר שתיהן יתחרו שם. גם אגב, סליחה, גם אם זה לא יהיה עוד ברמה בינלאומית גבוהה, אבל גם על להתחיל להשתפשף, להכיר מה זה תחרויות בינלאומיות, זה גם לוקח זמן, אז חלק הזה לפחות אנחנו נתחיל כבר בצורה מאוד מוקדמת לדעתי.
מעניין ממש. גם אנחנו מדברים על כל הרביעייה החדשה, גם הבנות של הריקר וגם של הקומפאונד.
כן, זאת השאיפה בהחלט.
מחכים ממש. תגיד גיא, זה יהיה נכון להעריך, שוב, אולי אני שם אותך בפוזיציה ככה, אתה יודע, בתור מנכ״ל האיגוד, אבל האינטואיציה שלי היא שיכול להיות שבקומפאונד מיקס זה הפוטנציאל הכי גבוה להכניס, לא יודע אם זה נקרא נבחרת מיקס, אבל צוות של יותר מיורה בודד ללוס אנג'לס, כלומר אפילו יותר משלישיית ריקר וגברים. אני חושב שכאילו אם אנחנו מדברים על כניסה מאוד מאוד טובה של קטניה ושל תואר, אולי בתקווה גם אלמה אם היא תישאר יחד עם קשת כל כך חזק כמו שמי, זה נראה בכלל לא דמיוני.
השגה.
כן.
כן, להגיד לך אם אני חושב, אני אוכל, שוב, סליחה שאני כל הזמן חוזר, אז אני אוכל לענות לך על זה ברצינות, כשנראה את המסמך של הקריטריונים בינואר ואיך משיגים אותם, כדי לדעת מה הנתיב פה ופה. על הנייר, תיאורטית, אם אני צריך לנחש, עם כל האבסורד בעניין שהיום כביכול אין לנו קומפאונדיסטית להעמיד היום לאליפות עולם, היא באמת על מה עוזבת אותנו למחר בבוקר, אני עדיין מרגיש שכנראה אתה צודק, וזה יותר סביר שזה יקרה במיקס. ובכל זה, אגב, לא הייתי עונה לך אותו דבר אם היו משאירים את ה-12 קבוצות בגברים. אבל בואו, מה שנקרא, בואו נתכנס שוב בינואר, אתם רוצים לעלות.
זהו, הבנו שאתה רוצה הזמנה
להגיד כן, לא. אבל כן, אני מבין את הכיוון שאתה הולך. אגב, אני גם חושב שברמה הקבוצתית, מבחינת הסיכויים נקרא לזה להצלחה במשחקים עצמם, יש סיכוי שכנראה גם בקומפאונד מיקס זה יהיה הכי פתוח, באמת, כי בסוף יגיעו 12 נבחרות שיעמידו קשת גבר שיורה באזור ה-710 צפונה, שזה כבר יש לנו, ויעמידו קשתית שיורה באזור ה-690, אני מניח שזה כבר יהיה 700, ויגיעו 12 נבחרות שבסוף אין אותו דבר בדיוק. נקודה לפה, נקודה לשם, ואז מי יתפוס את ה... אמרת אותו, נורד זאת, אתה יודע, בריקר וברים, בוא נראה גבותים, הקוריאנים כנראה סיימו 50-60 נקודות מעל המדורגים שני במוקדמות, ואז זה יהיה משחק על שער המדליות. ובקומפאונד לדעתי זה יהיה מאוד 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 פתוח, ולכן גם, סליחה, האינסנטיב שלנו להעמיד קבוצתי לדבר הזה, זה כי זו מדליה שהיא פתוחה לגמרי לדעתי בבוקר של התחרות.
מדהים. עברתי קצת על הנקודות לראות אם יש דברים משמעותיים שלא דיברנו עליהם, ואנחנו באמת כבר ככה הערכנו היום, ואני חושב שזה הפרק הכי, הכי ארוך שלנו, ואנחנו מאוד מאוד נהנים ממנו. הזכרת כמה פעמים את ריצ'רד, אבל לא נתנו לו איזה ככה, איזה התייחסות. בוא תספר לנו קצת על ריצ'רד, מה עברו ואיך הבאתם אותו.
אז קודם כל, אלף, אני מתבייש עד עכשיו, הוא רק הוזכר כאיזה סיפור רקע כזה, אז באמת מגיע לו, מה שנקרא, הלוואי היינו עכשיו חוזרים שעה אחורה בפודקאסט והיינו פותחים. ריצ'רד פריסטמן היה מאמן נבחרת בריטניה כשחטפנו אותו, והיה גם בקריירה שלו, יהיה לו תפקידי אימון אחרים בנבחרות בעולם, כולל השליח של וולד אאוצ'רי לדרום אמריקה. היה קשת אולימפי בעברו, יש לו שתי מדליות אולימפיות בתחרות הקבוצתית, אם אני לא טועה אל תפוס אותי במילה, נדמה 88, אנגלי בריטי מליברפול, שבשנת 2022, אחד מהדברים הטובים שקרו לנו עם התקצוב שהגיע בעקבות ההישג של איתי באולימפיאדה, גם בתקצוב השוטף שלנו, אבל גם בעיקר כי זה הכניס אותנו לתוכנית ההכנות האולימפיות, שזה היה ממש מקפצת משאבים משמעותית. באמת קיבלנו החלטה אסטרטגית שאני מאוד מאוד שמח, כי האינסטינקט הכי פשוט היה להגיד, אני מאמן נבחרת, שמתי ספורטאי באולימפיאדה, עכשיו גם שמאי זכה במדלת באליפות אירופה, תביאו לי את כל הכסף, אני רוצה להרוויח. ולשמחתי, באמת הצלחנו להוביל מהלך שאמר, זאת הזדמנות פז שלא תחזור שעליה בתולדות הענף הזה בארץ, שיש לנו מספיק משאבים כדי להביא מומחה מחול. ריצ'רד היה נראה לנו מאוד נכון למקצוע, בעיקר כי הוא גם, היה לנו איזה פחד של עניין, של נקרא לזה העניין התרבותי, של אנחנו ישראלים, אנחנו שכונה, אנחנו שוק לא פשוט לאנשים שבאים, מלחמה, חמסין וכל כל הכיף הזה. וריצ'רד כבר ידענו שהוא עבר נבחרות דומות בעולם, כלומר שהוא כן יכול להתאים ולהיות גמיש תרבותית לעניין הזה. ידענו שהוא גם מוביל נבחרות באמת, ובעיניי מה שהוא עושה עם הבריטים היה דוגמה טובה למשל הזה, כי הבריטים, יסלחו לי, הם נבחרת עם מסורת מפוארת בקשתות, אבל הם אפילו לא המעצמה ברמה האירופאית, הם באזור הטופ 8 באליפות אירופה, לדעתי היום מבחינת הרמה, ומאידך הוא הצליח בתוקר להכניס גם שלישיית גברים וגם שלישיית נשים לאולימפיאדה, זה בעיניי, ויש ארבע נבחרות בעולם שהצליחו לעשות את זה, קוריאה, טיוואן, בריטניה, וזהו, כאילו, אז אתה אומר, כאילו, צרפת לא הצליחו לעשות את זה, גרמניה לא הצליחו, כאילו, כל מיני הזה, ואז אתה אומר, זה בסוף מה שאתה רוצה, מישהו שיכול לקחת מדינה, נהרג הבוטים, לקחת מדינה בינונית ולהפוך אותה להיות טובה. הוא הביא לפה נורמות אחרות לגמרי, שבאמת של איך להתאמן, מה זה נחשב טוב, מה זה נחשב להיות חזק, מה זה טכניקה. הוא הביא לפה דברים שלא הכרנו, הוא השאיר פה חותם לדעתי עכשיו לעשרות שנים קדימה על הקשתות הישראלית, אנחנו רוצים לעשות עוד קצת צעד אחד מעבר לזה מבחינת הלגסיס שהוא ישאיר פה. זה מאתגר לפעמים, הוא גם בן אדם שהוא מדהים במה שהוא עושה, אבל הוא גם לפעמים לא בן אדם קל, והוא דורשני בקטע מטורף, ואני אומר את זה, הוא מגיע לחגי תשרי, והוא לא מצליח להבין את הקונצפט הזה שכל יומיים אנחנו בחופש על דבר אחר, ומה זה סעודות חג צריך להתאמן ודברים כאלה. והוא עשה באמת עבודה מדהימה, וצריך מה שנקרא להרים גם למאמנים באגודות ולאגודות על זה שהם לקחו ילדים ולימדו אותם קשתות והביאו אותם לרמה של הנבחרת. אבל מה שהוא עשה עם החבר'ה כשהם הגיעו לנבחרת, בטח מישהו כמו רועי, מישהו כמו הראל, הם באמת, הוא פשוט העיף אותם לרמות שלא תיארנו שבתור ישראלים שהדבר הזה אפשרי, והוא זה היה נראה לו נורמטיבי, כי זה מה שצריך לעשות, ואני גם, אני לגמרי אסיר תודה שלו על הנצח, היה עכשיו מלחמה באיראן, הוא לדעתי אחד משלושה מאמנים זרים בארץ בכל הענפים שנשארו פה בתקופה הזאת, וגם בזמן המלחמה בכלל מאז שהתחילה מלחמת השביעי לאוקטובר, והוא נשאר פה והוא מרגיש שייך לפה ומחויב להצלחה שלנו כאילו ישראלי לכל דבר, גם עם כל האתגרים בנושא מצידנו ומצידו, אני בטוח שיש מעסיקים שהיו יכולים לתת לו יותר ויותר בקלות, והוא עשה פה משהו שאני חושב שלפעמים הוא לא מוערך מספיק על מה שהוא עשה פה, ומקווה שהוא יישאר פה בטח את כל המחזור האולימפי הזה, כי זה היה קצת לא הוגן כלפיו, מה שנקרא, זרקנו אותו על הנבחרת באמצע המחזור הקודם, יוני, הוא הגיע לישראל ביוני 2022, שנקרא, לא היה לו זמן להכיל את כל תורתו, ועכשיו כן יש לו את זה, ואני מקווה שהוא יעשה את זה מחזור שלם, ושנגיע ללוס אנג'לס, כשיכל לעשות תוכנית מקצועית מאלף ועטף למשך 4 שנים לפחות, 6 שנים. אני חושב שגם אחד מהדברים שאנחנו כישראלים עושים לא טוב, זה אנחנו כל הזמן מפטרים מאמנים. אנחנו מחפשים איזה גלולות קסם, נריצים מישהו שנה, מעיפים אותו וזה, ודווקא בענפים שיש איזושהי המשכיות, סתם חושב על זה רגע בשתי שניות, בג'ודו עם שני, בהתעמלות עם גלית, כאילו אני חושב שזה משהו שהוא קריטי להצלחה, זה לתת למאמן שאתה סומך עליו להוביל קו מקצועי, ולרוץ עם זה. אגב, קל לבוא ולהגיד בוא נעשתה אליפויות עולם לא טובות, וולד קאפים לא טובים, יאללה, קישטה, כאילו, בוא, זה, אבל זה, זה כל כך לא נכון לעשות את זה. צריך לתת קרדיט לבן אדם, והוא עושה עבודה מדהימה, והוא ימשיך לעשות עבודה מדהימה, ואני מקווה לעוד תקופה ממושכת.
טוב, אני חושב שאנחנו נחתור לסיום, כי אנחנו באמת, ככה, לא הספקנו לדבר קצת על תקציב וכאלה, אני חושב שאנחנו נשמור את זה לפעם הבאה, מפאת אורכו של הפודקאסט. אנחנו גם נוותר היום על הפינות הקבועות, היה לנו כל כך מעניין לדבר עם גיא, שלא שמנו לב באמת כמה זמן אנחנו כבר פה, אנחנו דיברנו תוך כדי, אם אנחנו קצת מדברים על תחזית קדימה לגבי הפוטנציאל לוס אנג'לס, אנחנו דיברנו על זה, אז אנחנו לא נחזור, אני רק מבחינתי לפחות, אני אסכם שהציפייה והתקווה שלי, היא שלכל הפחות אנחנו נשבור את פי כמות המשתתפים, הנציגים הישראלים, כלומר אם היה לנו נציג אחד בטוקיו ונציג ונציגה בפריז, שיהיה לנו לפחות 3 משני המינים, וגם ש... ותקווה וזה עוד יותר מאתגר, שגם נשבור את השיא ההישגיות של איתי שנים מטוקיו, זה מבחינתי ככה יעד שאני שם ל... שאני שם לענף. גיא, מה אתה אומר על היעד הזה?
קודם כל, אני חייב להגיד ש3 אנחנו לא יכולים להכניס, אלא אם כן זה רק יהיה הקבוצתי גברים וזהו.
לא, למה? מיקס בקומפאונד?
מיקס
בקומפאונד. אני כן אומר, כאילו, אני...
אתה כבר אומר, ברור שיש 2 בריק הזה,
כאילו. אז אנחנו, באמת התקווה, הרטובה שלי הריאלית מדבר על 6 נציגים, אם אני אגיע לזה, אני אפרוש מהמנכלות בערך באותו היום, אגיד הסיפית שלי. עכשיו רק שיביאו את המדליה ואני הולך. אני חייב להגיד רגע עוד משהו, שאם אנחנו מדברים על הישגיות ועל ההצלחה באולימפיאדה וזה, הענף שלנו עבר איזשהו שדרוג, והוא באמת הוא פנימי, והוא הרבה עם השותפים שלי לעבודה, והעמית היורית, והנהלה והאגודות, אבל אני גם צריך לציין את השותפים שלנו, כי בלעדיהם לא היינו מצליחים לעשות כלום. הוועד האולימפי בישראל, שבאמת באיזשהו שלב אחרי פריז, אחרי סליחה טוקיו, הוא זיהה שקורה פה משהו, שלב הרבה יותר מוקדם מכל השאר, הוא פשוט עזר לנו להעיף את זה קדימה, יש לנו את התאחדות הילד בלא אולימפים, אבל אני כל הזמן אומר, זה יפה כל הזמן אולימפי, לא אולימפי זה, אבל בסוף, עצם זה שאנחנו היום מדברים על המיקס ועל שמי, זה לא היה קורה אם לא היה את הגוף שהיה תומך בשמי כשהוא עוד לא היה אולימפי, של מכון וינגייט שבלי המגרש שלנו היום אין מגרשים, במדינת ישראל אין מגרשי קשתות, בעצם זה שאנחנו יכולים לשים את הילדים ושיתנו, זה שם קורה וזה, וזה הכל בשיתוף פעולה באמת מדהים, שהתוצרים שלו אנחנו כבר מכירים אותם היום ואנחנו יודעים מה הם יהיו בעתיד, וזה הכל קורה באמת בשיתוף פעולה מטורף ומדהים בעיניי, ושימשיך ככה ואז נגיע לכל היעדים שהרגע דיברת עליהם.
רועי, מה אתה רוצה להגיד ככה לסיכום?
אני גם מסכים עם מה ששניכם אומרים, אני חושב שלכל הפחות ארבעה זה פחות או יותר צריכה להיות השאיפה לסייקל הקרוב, בין אם זה בקומבינציה של ריקרף גברים או מיקס קומפאונד, אני חושב שזה גם מאוד ריאלי, מאוד ריאלי להמשיך לצמוח מבחינת כמה אנחנו מכניסים, להמשיך להתפתח מבחינת ההישגיות, גם שאנחנו רואים את הדור הבא, אלה שלא יהיו מוכנים עכשיו, אבל כבר יהיו, כבר לבריסבן ול-36, כמו שהתחלנו לדבר עליהם קודם. יש פה בסיס טוב שנבנה להרבה שנים קדימה, וזה משהו שמאוד מרגש אותי לראות בתור חובב של ספורט אולימפי, מאוד משמח לראות איך הענף הזה מתפתח, והוא פשוט שווה עוד ועוד אנשים בקסם שלו.
כן, ואנחנו נשלוף את הפודקאסט הזה כשכל הדברים האלה יקרו, ונזכיר שאנחנו ככה נתנו את הבמה ודיברנו על זה יחסית ראשונים. גיא, היה מה זה כיף, אם אתה רוצה להצטרף אלינו לפרקים על עוד ענפים, שתדעו שגיא הוא לא, הוא אמנם ככה מנכ"ל איגוד הקשתות, אבל הוא עוקב לא רק אחרי הקשתות, הוא ככה עוקב אחרי כל הספורט האולימפי, ואם בא לך, אתה יודע, איזה פרק על סייף או משהו כזה, להצטרף אלינו.
אני מאוד אוהב ענפים אחרים, אני אוהב לדבר מעמדה של משהו שאני מבין בו, לצערי, בספורט האולימפי זה מתנקז רק לקשות, ומכל השאר אני נהנה להכיר וללמוד, ואגב, ללמוד המון, באמת היום הייתי עם הקליעה, ולמדתי דברים לקשתות, ואני חושב שהשיתופי מידע האלה הם חשובים, ופודקאסטים מדהימים כמו אלה הם טובים, כי אני לומד מלא, אז לעזור לכם בפודקאסט זה, תקראו לי כל פעם שיש קשתות לגבי השאר, אני אשאיר את זה למומחים גדולים ממני.
אוקיי, טוב, גיא, תודה רבה. תודה רועי.
תודה רבה, ושנה טובה גם קודם כל.
שנה טובה.
זה הפרק האחרון שיהיה לפני ראש השנה לדעתי.
נכון.
שאנחנו מקליטים אותו לפני ראש השנה.
נכון. טוב, אז יאללה, אני מסיים. על הפיד, הפודקאסט האולימפי של אתר קהילת הספורט, פרק 5. סיימנו.